עכשיו ב-103 FM. פרופסור רפי קרסו. 103
103 FM, 104.5 FM, יום שישי, השעה היא 1:05, קצת יותר אולי, כמה שניות, כאן רפי קרסו ליד המיקרופון, ואיתי עורכים ומפיקים עירה פרץ ואייל פרנק, אחראי על הדיגיטל, אחיה הכהן, אחראי על הלייב, אליעזר בן יהודה, האחראים על השידור ב-103 נקוד... כן, אני מצחיק את עצמי, זה בסדר. ב-103 FM אחראית שקד מורג, וב-104.5 FM בני הלפרין, והטלפונים שלנו למי שרוצה לעלות לשידור, 0552-103-103. אני חוזר, מי שרוצה לעלות לשידור, 0552-103-103, וניתן לשלוח מסרונים קצרצרים ל-054-70-103-70. אבל כמובן עדיף לשאול שאלות ולא לשלוח מסרונים, התשובות יהיו כמובן יותר מפורטות, אני גם יכול לדבר איתכם, לשאול קצת פרטים אנמנסטיים, פרטים על צורת המחלה, על איכויותיה, וזה יותר חשוב. לפני שנתחיל אני רוצה להזכיר לכם, שכל יום שני ב-10 בלילה, אני חוזר כל יום שני ב-10 בלילה, כאן ב-103 FM, ישנה תוכנית של קרסו ובוזגלו, אני, ביחד עם חברי צ'רלי בוזגלו, יש לנו תוכנית שעוסקת בגוף, בנפש, ברגשות, בזיכרונות, בחוויות, בפסיכולוגיה, בפרפסיכולוגיה, בכסף, כל מה שדופק לנו את החיים בערך. אבל תוכנית מאוד מעניינת, אנחנו מראיינים, אנחנו גם מדברים בינינו, ואנחנו גם מראיינים אנשים מאוד מאוד חכמים ומומחים בתחומים שלהם. ואחרון אחרון חביב, אם אתם רוצים גם לראות את השאלות, לשמוע כל מיני דברים שמחוברים, אתם יכולים לכתוב פרופסור קרסו, האתר הרשמי, ולהיכנס דרך כל דרך מהרשת לאתר הרשמי שלי. יש שם שאלות, יש שם מאמרים, יש שם תשובות לשאלות שאנשים שואלים, יש שם ביקורת מסעדות, יש הרבה מאוד דברים מעניינים, אז אתם מוזמנים להיכנס. ובואו ונתחיל, ולא נתחיל לפני שנגיד שכולנו כמובן בסערת רגשות על כל מה שקורה לנו מסביב, על הארונות שהגיעו, על ההונאה המגעילה של הטרוריסטים האויבים שלנו, שהחזירו אישה עזתית, אבל בואו נעבור הלאה, אני מרגיש שאני לא יכול להמשיך ולפרט את זה. טוב, בואו נתחיל מאיתנו על הקו. הלו?
שלום וצהריים טובים, פרופסור קרסו.
צהריים טובים, עם מי אני מדבר?
איזה כבוד וגאווה לדבר עם הבן אדם הכי חכם במדינה.
מום, לא הייתי אומר. כן, כן.
זה בקשר לבעלי, הוא בן 78.
כן.
הוא לפני שנה עבר קטרק בעין אחת.
כן.
בעין השנייה, לפני 5 חודשים, התחיל צהורה.
כן.
אחרי כמה ימים ראינו שהוא גדל, וזה הלכנו לרופא עיניים. והוא ניסה לתקור ולהוציא את הצהורה, אבל לא הצליח. ומאז 3 פעמים הלכנו אליו, נתן לו טיפות אנטיביוטיקות ואנטיביוטיקה בשתייה. וכל פעם הוא אמר, כנראה האנטיביוטיקה הזאת לא השפיעה, אז ניקח משהו אחר ומשהו אחר. אחרי 3-4 פעמים ראיתי שזה לא עוזר, עברנו לרופא אחרת. והיא גם נתנה טיפות וגם משחה וטיפול. גם כן אותם חיכינו 2 שבועות, לא עזר כלום. והיא שלחה אותנו לרופאת עיניים פלסטית, שמתעסקת גם בפלסטיקה.
אוקולופלסטיקה, מה שנקרא.
כן, כדי שהיא תוציא את השעורה.
כן.
הלכנו לרופאה הזאת, היא אמרה שזה בכלל לא התחיל משעורה, זה משהו אחר. אני אתן לו גם טיפול, ואחרי 2 שבועות, אם לא יעזור, נעשה לו ביופסיה.
כן.
וראיתי שזה נמשך, העין אדומה כמו דם, 2 גושים גדולים באפאף העליון בפנים, וכל הזמן יש לו הפרשות, אבל לא דומעות או מימיות, צהובות, צהובות, צהובות. כל היום הוא מנגף את העין ויורד לו מגולה.
שמתקשה בזוויות העין.
כן, זה ממש יורד, זה יורד על הלחי ואז מתקשה.
כן.
אז היא בסוף קבעה לנו תור לבית חולים, הלכנו עוד פעם לאותה רופאה, ועוד פעם בדקה ובדקה ובדקה, ואחר כך היא נעלמה לאיזה 10 דקות, וחזרה, ושהיינו יום שלם בבית חולים, היא חזרה ואמרה, רציתי שרופא לרשתי תראה אותו, אבל הוא בניתוח, הוא לא יכול, תבוא עוד פעם ביום ראשון. ואני רואה שהוא מאבד את העין, הוא אומר שהוא רואה הכל כבר מטושטש, ואני לא יודעת מה לעשות איתו.
אז בואי נפריד בין 2 דברים. השעורה שחשבו שזה שעורה, יכול מאוד להיות שזה התחיל כשעורה.
נכון.
לפעמים זה מתחיל כשעורה. שעורה בהרבה מאוד מקרים, או ברוב המקרים, עם טיפות עיניים ועם טיפול מקומי, נעלמת. יש מקרים שהיא לא נעלמת, היא מתקשה ויוצרת כמו גוש עגול, כמו אבסס קטן.
כן.
ואז אפשר לנסות רופא עיניים כמובן, לנקז את זה, ואם לא מנקזים את זה, אז מנתחים את זה.
כן.
עכשיו, יכול מאוד להיות שזה יתפשט יותר גבוה, שהפסס הקטן, שהפרונקלך, שפעם היינו קוראים לזה, הקטן, עלה יותר למעלה. ואותו צריכים באיזשהו מקום לנתח, לעשות חתך באפאף, ולהוציא את כל הגוש הזה החוצה. עכשיו, זה לא קשור לראייה. יכול מאוד להיות שהרופאה כשבדקה לו את העיניים, היא לא רק נגעה לו באפאף לראות את השעורה או את הגוש או את הגבשושית, את הבונקלה הזה שנמצא בחלק הפנימי של האפאף העליון, אלא הסתכלה לו לתוך העין וראתה שיש לו גם בעיות ברשתית. ולכן רצתה רופא רשתית, כי רופא שמתמחה ברשתית, ברטינה, לא מתעסק בסיבוכים של שעורה או בדברים שנמצאים באפאף. זאת עם מומחיות אחרת. והיא רוצה, וזה יכול להסביר בעיות בראייה. בעיות בראייה לא קשורות בכלל לשעורה או לגושים באפאף. בעיות באפאף לא קשורים בכלל לבעיות בראייה. אז יכול מאוד להיות שהיא גילתה, בין השאר, שיש לו איזושהי בעיה, אולי איזה חשד ליצירות של כלי דם, או לדימום, או לבעיה אחרת שהיא בעיה של הרשתית.
כן, אז, אבל אז פרופסור, תלכו... השעורה נהייתה קטנה קטנה. עכשיו זה לא השעורה. יש 2 גושים בגודל של כל אחד של חומוס, יותר גדול מחומוס. אדומים, והיא כן הפכה את האף-אף, כן ראתה כמה פעמים. וגם האף-אף החיצוני, הוא יצא בכלל, הוא בחוץ.
נו, בוודאי, אם יש 2 גושים שבגודל של חומוס, הוא לא יכול להישאר במקום.
נכון, אבל היא ראתה את זה, היא ראתה.
בוודאי.
וגם השעורה היא קטנה כבר, היא קטנה, זה לא השעורה.
כי השעורה, השעורה זה הפתח, והפרונקל או הפצס שנמצא מאחורנית, הוא הגוש הגדול.
ומה זה הגוש הזה?
הגוש הזה קרוב לבד, תראי, אני לא ראיתי את זה, אבל קרוב לבדי, שזה אבסס שהתגבש, יש מסביבו קופסית קפסולה, ויכול מאוד להיות שבחתך קטן מבתוכו, בניתוח, צריכים פה לעשות ניתוח קטן של האף-אף, ואת הניתוח הזה עושה רופא אוקולופלסטי, שהוא מומחה לפלסטיקה של האף-אפיים ושל מחוץ לעין. אבל זה לא אמור, אלא אם זה לוחץ מאוד מאוד חזק, ויש עלייה בלחץ התוך עיני, אז זה יכול לגרום לפעמים לעיוות של הראייה. כלומר, אם זה דוחק את העין, קחי את האצבע שלך, קחי את עכשיו את האצבע, כן. אני גם מציע למאזינים לקחת את האצבע, וללחוץ על האפאף טיפה מלמעלה, בעדינות, ללחוץ על העין דרך האפאף מלמעלה, ואתם תראו כן. שזה מטשטש את הראייה. ואם הגוש הזה הוא מספיק גדול, כמו שני חומוסים, ולוחץ על העין, זאת יכולה להיות סיבה לטשטוש ראייה, או להפרעה בראייה. אבל,
עכשיו,
אבל עקרונית,
היא...
עקרונית, הפרעה בראייה לא קשורה לגוש על האפאף. רופא אוקולופלסטי יכול לנתח את זה ולהוציא את הגושים האלה. צריכים להוציא אותם בשלמותם עם הקליפה שלהם. אחרת הם יתמלאו מחדש.
כן, היא אמרה שיכול להיות כשגם צריך ניתוחון קטן.
כן, כן, אבל, זה ניתוחון
אבל
קטן.
אבל שהוא עשה לפני שנה את הקטרק בעין שמאל,
לא שייך.
אז הוא היה מן הרופא, אמר לא כדאי לעשות פה ניתוח. כי זה יכול שיהיו אחר כך בצקות ודברים כאלה, אז לא כדאי לגעת בעין הזה. אז השאלה, אם היא רוצה עכשיו ניתוח לעשות...
לא, הניתוח שהיא רוצה לעשות הוא ניתוח באף-אף ולא ניתוח בעין. הניתוח של קטרקט הוא ניתוח שבו אנחנו... הוא ניתוח בעין. אנחנו כן. מחליפים את העדשה שאיתה אנחנו נולדים בעדשה מלאכותית. עכשיו, אם יש לו לחץ תוך עיני, אם יש לו גלאוקומה, זה כבר יותר מסובך.
לא,
צריך לשקול, ואם הוא סקרתי. אם הוא סקרתי, קרוב לוודאי שיש לו מחלה שנקראת רטינופתיה. רטינופתיה זוהי דלקת, או זוהי מחלה של הרשתית, שמלווה הרבה מאוד חולים סוקרתיים. אז יש לו, יש לו שני כן. דברים. מה שעושים זה תלוי במצב. לפעמים אפשר לעשות ניתוח, לפעמים עושים זריקות, לפעמים רק בשגיחים, ולפעמים אין מה לעשות.
ואם זה הרשתית בעיות וזה, מה, הוא יכול לאבד את העין?
כן, אבל זה לא דבר שקורה ביום אחד, זה לא שמחר בבוקר הוא קם ולא רואה, יש טיפולים. יש טיפולים, ופה צריכים מומחה רשתית, ולכן הרופאה שראיתם אותה היא רופאה מאוד אחראית, היא ראתה שבנוסף לבעיה שבאתם אליה, שהיא הבעיה של האפאף, יש עוד בעיה, ולכן היא הלכה וחיפשה רופא שהוא מומחה לרשתית, שייתן חוות דעת נוספת. אז לפי זה אני מרגיש...
לא כדי ללכת לאיזה רופא פרטי...
לא, לא, זה... לפי מה שאת אומרת, אני מרגיש שאתם בידיים טובות.
כן?
אם היא הלכה וחיפשה רופא שמומחה בתחום של הראייה של הרשתית, אצל כן. חולה סקרת, אתם בידיים טובות. לדעתי אין שום צורך ללכת לרופא אחר, אתם בידיים טובות, היא תטפל באפאף והרופא השני יטפל ברשתית. כל טוב לך יפה, כל טוב.
תודה, שבת שלום וכל טוב ובשורות טובות.
כן, ומי איתנו?
שלום
וברכה.
מדברת שרונה.
שלום שרונה.
אני אשאל אותך שתי שאלות בבקשה.
כן, אין בעיה, רק תגידי לי בת כמה את, אם זה קשור אלייך.
כן, כן, קשור אליי, אני בת 54, אני מתאמנת כן. על בסיס קבוע, ואתה יודע, מפה לשם התחילו שמועות, מר שמועתי, כמה טוב קריאטין, אז התחלתי לצרוך את זה.
כן.
בלי שום קשר, פתאום התחלתי להרגיש שיש לי, האצבעות של הידיים והרגליים נרדמות לי, גם במהלך, בעיקר של הידיים, במהלך היום מדי פעם, ובשינה בעיקר, ואני לא יודעת אם זה קשור, אבל בלי שום קשר, גם אני לוקחת, התחלתי לקחת, לפני כחצי שנה, כדור לבלוטת הטריס, כי אני לא מוזמנת כל כך.
יוטרוקס כן. או אלטרוקסין, מה את לוקחת?
יוטרוקס.
אוקיי.
והגדילה לי את המינון, עכשיו זה היה במקביל לאותו זמן.
כן.
עכשיו בגלל שאתה יודע, לא הבנתי מה קרה לי, אז הלכתי לרופא, הוא אמר לי, בואי תורידי את הקריאטין, ונראה מה קורה, ותעשי עוד פעם...
קרוב לוודאי זה לא מהקריאטין, אבל תמשיכי.
אז הוא אמר לי, בואי תעשי גם שוב את הבדיקה דם, ונראה מה מצב הבלוטה, אולי, את יודעת, יש תופעות לוואי או משהו כזה. רציתי א', לשאול אותך אם אתה, כאילו, אם, מה אתה חושב?
כי השאלה שלי היא, את יודעת, יש יותר מ-2,600 תוספי מזון. ותמיד אני שואל את עצמי את השאלה, איזה פרסומת תופסת יותר את העין, שאנשים פתאום כולם קונים קוקיו 10, או כולם קונים אומגה 3, או כולם קונים קריאטין, או כולם קונים, אני יודע, דברים אחרים. קריאטין הוא טוב לשרירים, הוא טוב לחזק את השרירים, יש לו הרבה תכונות טובות. אבל אם אתה אוכלת חלבון מלא, אם אתה אוכלת, בואי נגיד, ביצים ודגים ועוף, גם מעט בשר אדום, ואם את צמחונית, אם את אוכלת שילוב של קטניות ואורז, אז את מקבלת חלבונים, ואז הגוף מפרק את החלבונים, ומזה הוא בונה לו את כל מה שהוא צריך. כמה את לוקחת קריאטין?
יש כפית מדידה בפנים, אז בגובה הכפית.
בגובה הכפית.
5 מיליגרם או משהו כזה.
לא יכול, לא, 5 לא, זה אולי 500. זה לא יכול להזיק לך. זה לא הקריאטין שאחראי לבעיה, לדעתי. קריאטין לא יכול לגרום לתלונות שלך, לדעתי. ויכול מאוד להיות שזה קשור לאלטרוקסין.
הבנתי. טוב, אז אני אעשה בדיקה ואני אבדוק אם זה באמת קשור לזה. רציתי לשאול אותך עוד משהו.
אגב, הגוף שלנו יוצר את הקריאטין בעצמו. כן, הכבד שלנו, כן, מייצר קריאטין.
אני פשוט שמעתי, ולאו דווקא, אתה יודע, לא מהאנשים שמתאמנים, דווקא מרופאים שהמליצו על קריאטין, שזה מאוד טוב לתקופה יותר מאוחרת של החיים, לאלצהיימר ולדימנציה.
זה קצת פחות טוב, לאלצהיימר ולדימנציה. לאלצהיימר ולדימנציה יש דברים יותר טובים מקריאטין, אבל קריאטין זה טוב בעיקר, הוא מיוצר על ידי הכבד, גם קצת על ידי הכליות, ומתאחסן או מאוחסן בשרירים, והוא נותן הרבה יותר, הוא עוזר לצמיחת שרירים. אז לאנשים מבוגרים, לפעמים אנחנו ממליצים את זה, כי אנשים מבוגרים יש להם דלדול שרירים, והם לא אוכלים מספיק חלבון. עכשיו, זה נכון שהוא גם טוב למחשבה, הוא כאילו משפר, חושבים שהוא משפר תפקודים קוגניטיביים, והוא נותן אנרגיה, הוא דבר טוב, אבל אני שואל את עצמי תמיד, בואי נגיד, אני לא לוקח קריאטין, ואולי אני כן אתחיל לקחת קריאטין אחרי השיחה שלנו, אבל יש כל כך הרבה דברים שאני כל פעם מחליף לי משהו אחר.
הבנתי, יש משהו אחר שהיית ממליץ לי לקחת?
לזיכרון?
בכלל, אתה יודע, כי כתוסף.
לא, אני לא מכיר אותך, אני לא יודע כתוסף. אני לא יודע אם את צמחונית או טבעונית, אני לא יודע אם את אוכלת אוכל עם הרבה חלבון או עם פחות חלבון. אני לא יודע אם את עושה פעילות גופנית או לא עושה פעילות גופנית. אני לא יודע אם את שמנה או אם את רזה. כן, אני לא יודע איזה קריאטין את לוקחת, אם קריאטין רגיל או קריאטין אתיל אסתר, שהוא טוענים שהוא נספג יותר טוב. אני לא יודע כמה את לוקחת, את לוקחת פעם ביום, את לוקחת 3 פעמים ביום, אם את לוקחת את זה על בסיס קבוע. כלומר, הדברים שאת שואלת אותי הם כן,
הם כלליים,
הם כלליים מאוד.
הבנתי, אז אתה אומר,
בואי נגיד ככה,
אתה גם לא נגד.
לא, אני לא בעד, זאת תשובה נכונה, אני לא בעד, אני לא נגד, אני אומר, את יכולה לקחת, קחי מנה אחת ביום, זה לא גורם לתלונות שלך.
אוקיי, ועוד שאלה קטנה שרציתי לשאול אותך.
כן.
יש לי לפעמים בעיות שינה כאלה, אתה יודע, כנראה שזה מפאת הגיל או משהו,
רק תדעי, רק שנייה אחת, רק תדעי שלפעמים הקריאטין עוצר מים. ולכן יש לפעמים אנשים שיש להם בצקות ברגליים, נדיר, אבל זה קיים, ולפעמים עולים במשקל, כי המים, כי יש יותר מים בגוף.
הבנתי. טוב.
ואם חסר לך מים, אז יכולות להיות לך התכווצויות שרירים. אם חסר לך מים, אם את בדהידרציה.
הבנתי. התכווצויות שרירים, לא ההרגשה הזאת כאילו שהאצבעות אין לי תחושה בהם.
לא, 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 לא. עכשיו, בגיל 54 לפעמים יש שינויים בעמוד שדרה, ויכולים להיות הרגשות כאלה שהן לא קבועות. זה בא, נמשך כמה דקות וחולף, זה לא, זה בדרך כלל לא נראה משהו מסוכן.
לא, וגם תוך כדי שינה זה קורה לי, אני מרגישה...
זה אופייני, אז תוסיפי מגנזיום.
אוקיי, זה קרה לי גם שלקחתי מגנזיום, אבל הפסקתי, אני אעשה את זה.
את לוקחת איזה שהן תרופות, את תראי, אם זה תוך כדי שינה, תראי שתהיה מוזנת מבחינת בלוטת המגן, זה כן חשוב, זה דבר אחד. דבר שני, את לא לוקחת כדורים משתנים, נכון? כדורים ללחץ דם את לוקחת?
לא.
כי יש אנשים שחסר להם אשלגן, אז זה גם יכול לגרום לתלונות שלך. אבל אלה תלונות שלו, זה סוג של גירויי שרירים ש... תמיד את יכולה להפסיק את הקריאטין לשבוע, שבועיים, ולראות אם זה נעלם, ולהמשיך רק כך לקחת אותו.
בסדר. ואתה, אני שמעתי אותך עם הרצאה של שון פורטל, ככה על הדרך, שמעתי רק חצי מזה, לגבי מלטונין. יש מניעה לקחת מלטונין, כי יש לי לפעמים הפרעות שינה, ואני לקוחת את זה ואז אני ישנה ממש טוב.
בואי אני אגיד לך, אם את לוקחת את זה ואת ישנה ממש טוב, אין שום בעיה לקחת מלטונין, א', ב', מלטונין יכול לעזור לא ככדור שינה, אלא רק למי שבאמת חסר לו מלטונין. עכשיו, רובנו, אם אנחנו יושבים בלילה לפני שאנחנו הולכים לישון, תקועים מול הטלוויזיה או תקועים מול המחשב, האור הכחול מדכא מלטונין. ואז אנחנו ישנים פחות טוב, או קשה לנו יותר להירדם. ואז אם לוקחים מלטונין, זה עוזר. כן, לא משנה. אז יש עניין של מה שאנחנו קוראים השריית שינה, שזה להירדם, ויש מה שנקרא תחזוק שינה, שזה להמשיך לישון. אז אם, אבל אם, את יודעת, אם סוס מנצח, לא מתווכחים. אם את מרגישה שאת לוקחת מלטונין וטוב לך יותר, תקחי מלטונין, תלכי לישון, אין שום בעיה.
אבל הגוף מתרגל לזה, ואז הוא מפסיק לייצר.
לא, okay. לפעמים בגיל מסוים יש ירידה בכמות המלטונין, לכן הרבה מאוד אנשים בגיל מבוגר לא נרדמים בלילה. ואז יש כמה סוגים של מלטונין, יש את המלטונינים שעושים אותם נדמה לי מקליפות בננה, מה שאפשר לקנות over the counter, בלי מרשם ובלי כלום, בארצות הברית או ב-iHerb או בכל מיני מקומות כאלה. ויש מלטונין שהוא, זה מה שנקרא צירקדין, שזוהי תרופה של 2 מיליגרם, שאגב פותחה בארץ, וזה מלטונין long acting, כלומר מלטונין שהכדור מתפרק לאט לאט במהלך הלילה.
כן, הבנתי. אוקיי, אז אין מניעה. בסדר, יופי, תודה רבה, ענית לי ועזרת לי מאוד.
כל טוב, שרונה.
שקטה, תודה.
אמן, שיהיו לנו בשורות טועה, מי יודע מה יהיה מחר, כולנו במתח.
יהיה בסדר, בוא נזמין את זה, זה יהיה בסדר.
נזמין את זה שיהיה בסדר, נתפלל שיהיה בסדר, ונתפלל שנהיה כבר אחרי המצב הקשה הזה שכולנו בו. היום זה כבר יותר נפשית מאשר גופנית, חוץ מאשר החטופים שלנו, שמדירים שינה מעיני כולם, לא חשוב מאיזה צד אתה של המפה.
אחים שלנו, כן.
טוב.
בשורות טובות, תודה.
כל טוב שרונה להתראות. הלאה. כן, ומי איתנו?
שלום, פרופסור קרסו.
שלום.
כיף לשמוע אותך.
תודה רבה, עם מי אני מדבר? את יכולה לבחור מיכל? שם, מיכל, כן.
שמי מיכל ואני בת 65.
כן, אני איתך, מיכל.
אז ככה, עשיתי בדיקת דם, והתוצאה היא שהכולסטרול שלי, גם הטוב וגם הרע, הם גבוהים.
כן. זה שהטוב גבוה זה טוב.
כן.
זה גם אומר שקרוב לוודאי שאת גם עושה ספורט ופעילות גופנית.
אני עושה פעמיים בשבוע פילאטיס ופעם בשבוע הליכה.
כן.
הכולסטרול הטוב הוא 82, והכולסטרול הרע, מה שנקרא, הוא 151, והנון HDL כולסטרול הוא 160.
כן, אני הייתי בגיל 65 שמח להוריד את הכולסטרול הרע, לפחות אם אין לך בעיית לב, או אם יש לך בעיות בלב, מחלות לב או דברים כאלה?
לא, אני לא לוקחת שום תרופות למעט מגנזיום וויטמין D.
אז אני הייתי וקלציום בטח, וסידן. סידן את לוקחת?
לא.
למה לא? את אוכלת הרבה מוצרי חלב?
שנייה, זה אישו נוסף.
אז תראי, סידן זה קלציום, ובגיל 65 קלציום וויטמין D לנשים רצוי לקחת. אלא אם כן את אוכלת יותר מגרם וחצי של סידן ביום.
1.5 גרם.
כן, לפחות. וויטמין D, ולפעמים גם כדאי להוסיף ויטמין K1. אבל זה לא משנה, בואי נחזור לעניין. 151 כולסטרול רע, LDL הוא גבוה קצת, ואנחנו היינו מאוד שמחים אם אפשר להוריד את זה לפחות, אם את אישה בריאה מבחינה לבבית, לפחות מ-130. אני גם הייתי מציע פחות מ-100.
אז שנייה, אז אני לא כל כך רציתי לקחת סטטינים.
מבין אותך, למרות שאנשים, הפחד מסטטינים הוא קצת מוגזם, אבל בסדר.
זה לא פחד של רק התכווצויות שרירים וזה, אבל אתה יודע, כל תרופה שאתה אוסף בדרך, יש לה גם השפעות אחרות, אז...
אני זורם איתך, זה אני בסדר, אני לא נוסע צלב, לא בעד ולא נגד סטטינים, אלא אם כן הכולסטרול הרע גבוה מאוד, ואז לדעתי מציל חיים, אבל בואי נמשיך.
אוקיי, אז...
אבל יש פיטוסטרולים, את יכולה לרכוש פיטוסטרולים, פיטוסטרולים זה חומרים טבעיים, מצמחים, דמויי כולסטרול בנוסחה שלהם, שהגוף תופס אותם כמו כולסטרול. עוד מילה, אני רוצה להסביר מה קורה בגוף. הכבד שלנו מייצר כולסטרול. הכבד שלנו מייצר כולסטרול ומפריש אותו למעיים עם מיצי המרה. מיצי המרה שמופרשים למעיים עם האוכל מכילים כולסטרול. הכולסטרול הזה זורם במעי ונספג בחדש במעי לדם. ומעלה את הרמה של הכולסטרול בדם. אז יש לנו כדורים, כמו הסטטינים, שמורידים את ספיגת הכולסטרול, סליחה, שמורידים את ייצור הכולסטרול בכבד. ואז הגוף מייצר פחות כולסטרול ומוריד את הכולסטרול. יש כדור אחר, איזה טרול למשל, שזה כדור שמונע ספיגה מחדש של הכולסטרול מהמעי לדם. היום יש כדורים כבר משולבים, של אטוזט הם נקראים, שזה שילוב של סטטינים עם אזיטרול, שאחד מונע את הייצור ואחד מונע את הספיגה. עכשיו, ישנם כדורים שהם צמחיים, שנקראים פיטוסטרולים, שהם כמו כולסטרול, דומים מאוד לכולסטרול בנוסחה שלהם, ושבולעים אותם, המעי, הרצפטורים, הקולטנים במעי חושבים שזה כולסטרול, והוא סותם את המעברים, ואז פחות כולסטרול נספק בחזרה לדם. אז אפשר לקחת את הכדורים האלה.
אוקיי.
כנסי לבית טבע, תראי איזה... יש כדור למשל שנקרא נוסטרול.
לוסטרול?
נו, N-O, נתניה, נוסטרול. כן, ולוקחים אותו, זה כדור ממקור צמחי, ולפעמים זה עוזר. וכמובן, להוריד את השומנים מהחי כמה שאפשר. אבל אני חייב להדגיש, קשה מאוד 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 להוריד כולסטרול בדיאטה. קל מאוד 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 להוריד טריגליצירידים בדיאטה. טריגליצירידים, אם את מורידה את כמות הפחממות, הטריגליצירידים שלך ירדו. אם את מורידה את כמות השומנים, הכולסטרול לא ממש ירד, אלא אם את נכנסת לדיאטה דלת שומן מהחי בצורה רצינית.
עם טריגליצירידים אין לי בעיה, אני ב-44
טריגליצירידים. לא, נהדר, אז זאת לא הבעיה.
אבל אני ביקשתי מהרופאה שתבדוק את מצב העורקים, אם היא חוששת שמתרשת עורקים בגלל הכולסטרול, אז היא שלחה אותי לדופלקס,
צוואר, אורקי צוואר, כן.
אז שמה אמרו בצד ימין אורקי התרדמה משותף וחיצוני תקינים, אורק פנימי במוצאו הצירויות כ-15%.
שום דבר, זה נורמלי לגיל.
ובצד שמאל אורקי תרדמה משותף פנימי וחיצוני תקינים, בביפור
בפורקציה, בפורקציה, בפיצול.
עיבוי דופן.
לא כתבו כמה.
לא.
ולא כתבו אם יש או אין מערבולות.
לא כתבו שום מערבולות. אורך חוליות זרימת תקינה.
נו, אז הכלי הדם שלך הם מתאימים לגיל, הם בסדר גמור. כדאי בכל זאת להוריד טיפה את הכולסטרול הרע לפחות מ-130, ולהמשיך לחיות עד 120.
אם אני אוריד פעמיים בשבוע, אני בדרך כלל אוכלת עוף.
כן.
ואני אחליף את זה בדגים, ואני אעשה נניח 150 דקות או 170 דקות הליכה בשבוע. אתה חושב שכדאי לי ללכת על זה לפני שאני
מתחילה
לקחת?
אני ישר אומר לך כן, ותנסי בעוד 3 חודשים, את לא במצב של סכנת חיים. תעשי את זה, תבדקי בעוד 3, תעשי את זה 30 שנה. מה שאת מציעה הוא דבר טוב לבריאות לכל אחד. כלומר, לא כטיפול. יכול מאוד להיות שזה יעזור לך.
אוקיי.
מה שבטוח עכשיו, זה יהיה לטובה ולא לרעה. זה חד משמעית.
עכשיו, עשית גם בדיקת צפיפות עצם, אם אפשר להכניס עוד שאלה.
כן, בבקשה.
אז בודקים בשלושה מקומות, בשני מקומות זה היה בסדר, במפרק היד
באגן.
בעמוד השדרה זה היה מינוס 0.5, ובמפרק היד מינוס 0.4.
כן, בסדר.
אממה במפרק הירך, זה היה מינוס 1.7.
מינוס 1.7 זה קצת הרבה, זה אוסטאופניה.
כן.
אוסטאופורוזיס אפילו.
אז היא שלחה אותי לדיאטנית שתתאים לי תזונה עם מספיק סידן.
כן.
אבל אני קצת מאה, כי הקלציום שלי בבדיקת הדם...
לא, זה לא אומר כלום. סליחה, שנייה אחת. זה לא אומר כלום, ואני אגיד לך למה. יש לך אוסטאופורוזיס, המינוס 2, זה מינוס 1.7.
כן.
מכמה תנות. אז זה אוסטאופ, זה לא טוב, בואי נגיד. זה לא נורא, אבל זה לא טוב. פחות ממינוס 2 זה אוסטאופורוזיס. אז את באוסטאופניה באזור מסוים. עכשיו, בגיל 54,
65.
65, סליחה. 65. בגיל 65, נשים צריכות לקבל סידן בויטמין D כדי להשלים את, או לאכול גרם וחצי של סידן ביום לפחות, ולעשות פעילות גופנית. עכשיו, הבעיה אצלך היא בעיה שאת לא אוכלת סידן, ואת אומרת לי, הרמה של הסידן בדם היא בסדר. למה היא בסדר? כי יש לך בנק של סידן. הבנק של סידן שיש לך הוא בעצמות. וברגע וחסר בדם סידן, הוא מושך אותם מהעצמות. בדם, בדרך כלל, הסידן יהיה בסדר, גם באוסטאופורוזיס קשה ביותר. אז הדם הוא לא, רמת הסידן בדם היא לא קנה מידה לרמת הסידן בעצמות.
הבנתי. עכשיו, יש לקחת כדור שלם של סידן, לקחת פעם ביומיים?
לא, כדור שלם, קחי כדור כל יום, כדור סידן עם ויטמין D. ואם את אוהבת מוצרי חלב, אז תוסיפי מוצרי חלב, אם את לא אוהבת מוצרי חלב, סרדינים, בסרדינים יש הרבה סידן, בתחינה יש הרבה סידן, בסומסום יש הרבה סידן, גם בירקות ירוקים יש סידן, לא הרבה, אבל יש.
כן, אז עכשיו התחלתי לאכול המון טחינה.
מצוין. וטחינה זה גם שומן שהוא שומן צמחי, כלומר הוא לא מכיל כולסטרול, הוא בריא.
ואתה חושב שאני רק אשאיר את המצב כמו שזה, או אני יכולה גם כן לחזור ולשפר ושזה יהיה...
אפשר לשפר, בפירוש אפשר לשפר. אפשר להוריד כולסטרול, ואפשר לשפר את המצב, ואפשר לשפר את... את מדברת על כלי הדם? בוודאי שאפשר. ואם בשלב מסוים, אם זה יהיה יותר גרוע, ייתנו לך תרופה שתעזור לך. תרופה שעוזרת לבניית עצם. יש תרופות בכדורים, יש תרופות בזריקות, יש גם הגדולה
של תרופות. לא, אבל לא, אני באופן טבעי. האם...
באופן טבעי פעילות גופנית.
או לחילופין אני אקח כדור סידן.
כן.
ויטמין D אני לוקחת 2,000 יחידות.
אוקיי. ביום. והרמה שלך בדם תקינה?
כן.
אוקיי, אז בסדר גמור. מה שאני מציע לך, פעילות גופנית, אני לא יודע מה הכושר שלך, אבל אם את יכולה, נגיד...
כושר טוב.
אז במדרגות תדלגי. כלומר, פעילות של קפיצות כזה, של דילוגים, או לקפוץ על חבל, כמו שפעם היינו עושים כשהיינו קטנים, אלה דברים שמחזקים את העצמות, בעיקר עצמות, את העצמות של עמוד השדרה, ואת העצמות של האגן. אז של צוואר הירך. אז אלה הן פעילויות טובות. מה שאת עושה, הפעילות שאת עושה היא פעילות טובה, הצעידה היא פעילות טובה. אז מה שאת עושה, את עושה בסדר גמור.
אוקיי. ממש אין... תודה לך.
כל אין. טוב. כל
תודה
טוב.
תודה רבה.
בבקשה. אוקיי, רבותיי, אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות. מספרי הטלפון שלנו למי שרוצה לעלות לשידור, 0-552-103-103, אני חוזר, מי שרוצה לעלות לשידור, 0-552-103-103, מסרונים קצרים, 054-70-103-70, יוצאים להפסקת פרסומות קצרה, מיד אנחנו חוזרים, ויש לי ברכה. 103 FM, 104.5 FM, כאן רפי קרסו, אנחנו ממשיכים, אבל לפני כן, יש לנו מאזינה ותיקה, שחוגגת מחר יום הולדת 96. דוקטור שושנה דרורי, שהיא פסיכולוגית, שבמהלך שנותיה בוודאי עזרה להרבה הרבה 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 אנשים, אז אני רוצה לברך אותה בהרבה בריאות, בהרבה נחת, בבשורות טובות, ושתזכה לשמוע אותנו עוד הרבה 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 שנים, ואנחנו, אני בשמחה, אשדר לה גם אני עוד הרבה שנים. אז דוקטור שושנה דרורי, מזל טוב ליום הולדתך, הרבה בריאות, אני יודע שאת עכשיו גם מתאוששת מאיזושהי בעיה רפואית לא מסוכנת, לא מסוכנת אבל כואבת, אז הרבה בריאות, מזל טוב ורק דברים טובים. כן, ואנחנו ממשיכים. ומי איתנו על הקו?
שלום לך, פרופסור.
שלום וברכה, שלום וברכה.
אנחנו מודאגים ולא כל כך מבינים, ואנחנו מאוד היינו רוצים לשמוע את ההסברים שלך. מדובר בבעלי שהוא...
רק מה שמך תגידי לי?
אני צביעה.
איך?
צביעה.
אני לא שומע.
צביעה, צדיק, בי, יוד בי.
צביעה. אני שמעתי ויה, ולא צביעה, אוקיי. צריך ללכת לרופא אוזניים.
בעלי יהיה בן... כן, והוא, אתה שומע אותי?
לא, דיברנו ביחד. בן כמה בעלך יהיה?
הוא יהיה במרץ בן 79.
אוקיי, כן.
הוא שנים רבות סקרתי ומזריק גם את הזריקה השבועית.
הקלסטה.
הרגע, כן.
הקלסטה, כן.
לא, לא, לא. השם האחר, איך קוראים לזה?
ויבוג'י?
לא, לא.
לא משנה.
כן. אוקיי. עכשיו, ברקע יש לו אח שעוד לא שנה שנפטר מסרטן הלבלב.
כן.
אז לעניין, בעלי רזה מאוד, הוא הגיע ל-60 קילו, וכשהיינו את רופא המשפחה, הוא אמר, אוקיי, אז יש בעיה של אחיך שנפטר, אני מבקש בדחיפות לעשות בדיקות דם. תוך יום כן. הוא עשה בדיקות הדם, וראו שיש לו ערכים גבוהים של אנזימי הלבלב.
כן.
ביקשו דחוף סיטי. עשינו את הסיטי ומצאו שם ציסטה בלבלב הדיסטלי.
כן.
מומלץ לבצע הערכה נוספת ב-MRI.
בוודאי.
תוך זמן קצר מאוד, תוך יום אחד הזמנו באופן פרטי MRI, והתוצאות הן כאלה. מודגמת אי סדירות קלה.
לא, תקשיבי, אני לא מנתח... אני לא מנתח בדיקות מעבדה.
אוקיי. מה זה אומר שיש הסתיידות?
לא, תראי, הסתיידות אומר שזה צריך להמשיך לעקוב אחרי זה. ציסטות בדרך כלל, יש ציסטות שפירות יותר וציסטות שפירות פחות. בחלק הדיסטלי זה חלק שאם צריך אפשר להוריד אותו, אם צריך, אני לא אומר שצריך.
כן.
צריך ללכת לרופא גסטרואנטרולוג, לפעמים יש גם מחלות שהן מחלות דלקתיות של המעי, של הלבלב, יש מה שנקרא פנקריאטיטיס, שגורם
את
עלייה.
את המילה הזאת שמענו, כן.
אוקיי, שזה, זה יכול להתאים ל... לבעיה של, של דלקת בלבלב, היא בדרך כלל הולכת גם עם כאבי בטן ועם אינוחות וחוסר תאבון, אבל צריך לבדוק. עכשיו, זה של אח שלו היה סרטן הלבלב, זה עדיין לא אומר שיש סרטן הלבלב. יש מאפיינים, ב-MRI יש מאפיינים לדברים, לציסטות יותר שפירות או פחות שפירות, אני לא רוצה להיכנס לזה, ולכן אני גם לא מנתח בדיקות מעבדה, של, אלא במקרים נדירים, וזה לא, זה לא המקרה. אז
מה, מה זה, כן, עוד שאלה, מה זה EUS?
ביקשו לעשות EUS, נכון. EUS זה סוג של, זאת בדיקה דרך, דרך האזופגוס, דרך הוושט, זה אולטרסאונד דרך האזופגוס.
אנדוסקופיה, מה שנקרא?
אנדוסקופיה, כן. כמו שעושים גסטרוסקופיה, אז מכניסים צינור, ודרכו לפעמים אפשר בטכניקה מסוימת לקחת ביופסיה מהמקום אם צריך, או אפשר אם יש סתימה לפתוח את הסתימה, או אם יש אבן בתוך דרכי המרה אפשר להוציא אותה בטכניקות מסוימות. אבל EUS זה ראשי תוות של אולטרסאונד דרך האזופגוס, ומשם אפשר לקבל מבט מצד, מהצד ולא מלמעלה, ולקבל אינפורמציה נוספת.
מה שנאמר לנו על שני מפרחים, שזה לא סרטן, זה הרגיע אותנו, זה לא סרטן.
זה סרטן, זה, זה, כי זה... הציסטות, אמרתי לך, יש הרבה מאוד ציסטות, שחלקן שפירות וחלקן ממירות, אני לא יודע איזה הסתיידויות ישנן שם, ולכן ברגע שאת לא רואה, שאתה לא רואה את כל התשובה כולה, אתה לא יכול לדעת, אבל אם אמרו לך שני מומחים שזה לא סרטן, אז את יכולה להיות שקטה, אבל להשלים את הבירור צריך.
כן, עוד שאלה קטנה, מה זה MRCP? שעשו את הבדיקה עם ה-MRI, MRCP.
MRCP זה, זאת בדיקת MRI שבודקת את האזור של, ה, של, כלי ה, של, של המערכת של הלבלב, כבד וכסמרה.
אוקיי, אז קצת הבנו, קצת.
לא, אוקיי.
תודה רבה לך.
כל טוב, כל טוב.
תמשיך, חוזר... תמשיך לגרום לאנשים רוגע.
תודה רבה. אני חוזר ואומר, אל תעלו לי בדיקות מעבדה, משום שבדיקות מעבדה זה חלק קטן מתשבץ. אם יש לי תשבץ, כדי להגיע להבחנה, כשאתה פותר, נלך אחורה, כשאתה פותר תשבץ, אתה יודע שפתרת אותו נכון, כשסגרת וגמרת אותו ולא נשארו חורים. הבחנה היא כמו תשבץ. הבחנה נדיר שעושים על סמך בדיקה אחת. צריכים לראות את החולה, צריך לשמוע את התלונות, לדעת יש כאבים או אין כאבים, איזה בדיקות לא בסדר בדם, מתפקודי הלבלב, האם כולם לא בסדר או חלקם לא בסדר במקרה כזה. צריך לראות את הצילום, צריך לראות את ה-MRI, צריך לקחת את כל האינפורמציה, לעשות אינטגרציה של כל האינפורמציה, ורק אז אפשר להגיע להבחנה. אז ששואלים אותי שאלה על דבר, על פרמטר אחד, מה שאני אגיד, אני יכול ללא לדייק. רופא שמטפל ומומחה ויש לו את החולה לפני העיניים, ויש לו תשובה של ה-CT או של האולטרסאונד, והוא יכול למשש את הבטן, והוא יכול לראות את הבדיקות, והוא יכול לשמוע את כל הקליניקה, ולראות ירידה במשקל אם יש כמו שבצלו, ולראות אם יש אנמיה, ולראות אם יש איזון של סכרת. הרבה אנשים מבוגרים מרבדים במשקל בגיל מבוגר, בעצם העובדה שהם הגיעו לגיל מבוגר, שהרבה אנשים בגיל מבוגר אוכלים פחות. יש להם פחות תאבון. האם יש לו פחות תאבון כי זה בגלל גיל? האם יש לו פחות תאבון בגלל שהוא סקרתי? האם הוא יש לו פחות תאבון בגלל סיבות אחרות? אז לכן צריכים לקחת בחשבון שלא תמיד אפשר לתת הבחנה, ואני לא רוצה לתת הבחנות על סמך בדיקה אחת. יש רופאים מומחים שראו את הבדיקות, ראו את הכל, והם אומרים מה שהם אומרים. אוקיי, בואו נמשיך מאיתנו על הקו. הלו?
הלו, שלום.
כן, שלום וברכה, עם מי אני מדבר?
אלחנן.
כן, אלחנן. בן כמה אתה?
שלום לך, פרופסור. אני בגיל 34.
כן, אלחנן, אני איתך.
זהו, רציתי לשאול, אני משהו כמו לפני שנה בערך, היה לי כמו סוג של תחרורות,
כן.
אז זה לא בדיוק סחרחורות, אני שמעתי את התוכניות והבנתי שיש אנשים שהם...
זה דיזינס, זה כמו חוסר יציבות כן. כזאת, כן.
כן. עכשיו עשינו מלא בדיקות, זה היה בערך איזה חצי שנה שזה התמשך.
כן.
ותנו אותי לכל מיני סיטירות וצוואר, בדיקות דם וכולב, עשינו את הכל. והם אמרו שהכל תקין. אז הרופא שחרר אותי, אז שאלתי אותו כאילו מה, איך להתקדם, כאילו מה לעשות. זה אמר לי שאולי זה וירוס, אולי משהו, וחכות שיעבור.
זה יכול להיות... זה יכול גם להיות קשור למתח, לסטרס, לחרדה.
כן, כאילו זה שמעתי יותר מאנשים שחוו את זה, אבל לא ממנו, האמת.
אתה נמצא בתקופה של לחץ?
אנחנו גרים בדרום, אז יש מצב שחוויתי אז באותו...
יכול להיות.
לפני אותו, כאילו שהיה את כל מה שהיה.
אתה יודע, כשיש חוסר יציבות אזורית, שאתה נמצא במקום שבו אתה לא יודע מה יהיה מחר, שאתה נמצא בדרום, אתה נמצא בסטרס, אתה לא יודע.
האמת שממש בשביל העשירי, כאילו כן חווינו פה ממש, היה ממש
פחד. אז יכול מאוד להיות שהחוסר היציבות הזה, הנפשי, מביא לחוסר יציבות פיזי, אבל אתה אף פעם לא נפלת, ואתה אף פעם לא מעדת. אתה רק לפעמים מרגיש כאילו שאתה על ספינה או עומד לא יציב.
הוא מרגיש כאילו סחרור, כאילו לא סחרור, הוא מרגיש כמו שיות כזה, כן?
כן.
וגם כאילו אני רואה את מה שסביבי, רואה את זה חד מדי כזה כאילו.
אוקיי, זה מתאים מאוד לסטרס, למתח.
אוקיי, אבל זה כאילו זה הפסיק תקופה, ועכשיו זה עוד פעם חוזר כאילו.
האם האירועים...
אני מנסה... ניסיתי כאילו לשנות קצת תזונה וכאילו קצת יותר בריא והתחלתי קצת ספורט, אז בהליכה למשל, שאני עושה דבר שהוא כאילו מהיר, אז כאילו זה ממש, אני כאילו מרגיש שאני לא מסוגל להמשיך ואני הולך לפעול, אני מעדיף לעצור.
כן. בתקופה האחרונה, ברגע שיכול מאוד להיות שהתקופה האחרונה שקשה לכולנו, אני גר במרכז, והתקופה האחרונה קשה לי מאוד בגלל כל הציפייה לחזרה של החטופים, ובגלל כל הידיעה של החטופים שלא יחזרו, וכל הדברים האלה זה מלחיץ, ואני במרכז, ואתה גר בדרום, אז זה יכול מאוד להיות שזה העניין, ואם הרופאים עשו לך CT ועשו לך בדיקה ולא מצאו שום דבר, אז זה יכול לאשש את ההבחנה שזה קשור למתח. יכול מאוד להיות שאתה אפילו נמצא בקצת בפוסט טראומה קלה, ויש פוסט טראומה קלה, היא לא חייבת להיות קשה עם כל הסימפטומים.
הבנתי.
אז יכול להיות שכדאי לדבר על זה עם מישהו, לנסות לראות האם התחזר לך עכשיו הדיזינס, החוסר יציבות חזרה נגיד לפני חודש, מה קרה בסמוך? מה קרה באותה תקופה בסמוך?
אוקיי.
ומה קורה במערכת המשפחת?
זה קשור לדבר הזה, כאילו.
קרוב לוודאי. קרוב לוודאי לאור כל הבדיקות האחרות התקינות.
זה כבר מרגיע, אז אולי זה כבר יוריד
טיפה. כן.
אוקיי. תודה רבה רבה.
מה שלא יהיה, זה לא מדליק לי שום דגל אדום.
באמת?
כן.
זה מאוד מרגיע, כי אני בעברי הייתי עושה הרבה ספורט וזה, אחרי זה הפסקתי תקופה מאז, בוא נגיד, תקופה ארוכה מאז הקורונה ו...
אתה
ניסיתי לחזור, וכאילו אתה מרגיש שאתה לא יכול לחזור לעצמך, אתה מרגיש כאילו מה קורה לי, למה אני לא מצליח לחזור לזה.
אוקיי, אלחנן. תרגיש טוב.
תודה רבה רבה, באמת על הכל.
כל טוב. כל טוב. זה רבותיי, סיימנו את השעה הראשונה שלנו, לא לפני שנודה. למאירה פרץ ואייל פרנק שעורכים ומפיקים, לאחיה כהן שאחראי על הדיגיטל, אליעזר בן יהודה שאחראי על הלייב, לשקט בורק שאחראית על השידור ב-103 FM, לבני אלפרין ב-104.5 FM, 0552-103-103. 0552-103-103.
עכשיו ב-103 FM. פרופסור רפי קרסו.
FM, 104.5 FM, כאן רפי קרסו. אנחנו בשעה השנייה שלנו על כל מה שרציתם לדעת ולא היה לכם את מי לשאול, או התביישתם, או לרופא לא היה זמן, או לכם לא היה זמן, או קופת חולים הייתה סגורה, או כל סיבה שלא תהיה. איתי באולפן, אותו צוות נהדר, מאירה פרץ ואייל פרנק, עורכים ומפיקים את התוכנית. אחיה כהן, אחראי לדיגיטל, אליעזר בן יהודה, אחראי ללייב. שקד מורד, מורג, סליחה, אחראית על השידור ב-103 FM, ובני אלפרין ב-104.5 FM, והטלפונים שלנו למי שרוצה לעלות לשידור, 0552-103-103, אני חוזר, מי שרוצה לעלות לשידור, 0552-103-103, ולמסרונים קצרים, 054-70-103-70. אנחנו ממשיכים, ומי איתנו על הקו?
שלום.
שלום וברכה. הלו? כן, כן, אני איתך. עם מי אני מדבר?
אתה מדבר עם יפה?
כן,
יפה. ב-73.
כן, יפה.
בעיקרון, עברתי קריטה של בלוטת מגן, יש לי סוכרת לא כל כך מאוזנת,
כן.
אבל הבעיה הכי קשה שלי כרגע זה ניוון רשתית. עכשיו, הדבר הזה התחיל לפני 8 שנים בערך, בעין שמאל.
את יודעת אם הוא יבש או רטוב?
רטוב, ואני מקבלת זריקות.
זריקות. לריאה, לוסנטיס, אביסטין?
לוסנטיס כרגע, כן. כבר 2-3 לוסנטיס.
כן.
בהתחלה זה התחיל בעין שמאל, מיד הלכתי למומחית, ואחרי חודש היא אמרה לי, אני רואה שהמחלה לא כל כך פעילה, נפסיק עם הזרקות, ונראה מה קורה, נחזור בעוד 2-3. כשחזרתי בעוד 2-3, הייתה לי כבר צלקת, בעין שמאל, ונאלצתי להשלים עם המצב ולהתקדם, כי זה התחיל גם בעין ימין, והזריקו לי כל חודש, ובאופן עקרוני, המצב הוא היה ללא שינוי כל הזמן, לא הייתה עטבה. אבל ללא שינוי כן. כל הזמן.
לא, הטבע בדרך כלל אין, כי נזק שנוצר אני... נוצר, ואחר כך
נכון.
הטבע, כן.
לא, אני מדברת גם על עין ימין, ששם עוד לא היה, לא קרה לי שום דבר, בסך הכל התחילה המחלה.
כן.
אז אחרי איזו תקופה, זה הייתה, היו הרבה נוזלים, והרשתית נדחקה מאוד מאוד למעלה, זה הגיע ל-950 בערך.
כן.
וכל הזריקות לא הורידו את זה, לא הורידו את זה. עכשיו, אחרי 3 הזריקות האחרונות, עשיתי צילום, וראיתי שזה ירד מ-900...
איזה צילום? OCT?
כן, OCT.
כן, כן.
ירד מ-900 ל-300. מאוד שמחתי. הלכתי לרופא בשמחה רבה, ואמרתי לו, נו, מה אתה אומר לי היום? אז הוא לא ידע כל כך מה להגיד לי, זה נראה לי כאילו שהוא לא רוצה לבשר לי משהו לא טוב.
לא בהכרח, לא בהכרח, אנחנו לא יודעים, כי ההתנהג, תראי, רופא הוא לא נביא, ורפואה זה לא מדע מדויק.
נכון.
אז אין מה להגיד, הוא אומר בואי נעקוב ונקווה לטוב.
נכון, במכתב הוא כותב חשד לאטרופיה, מהר הלכתי לגוגל לברר מה זה אטרופיה.
אוקיי, אטרופיה זה ניוון, זה ניוון, אבל זה לא, תראי. זה לא... זאת הצרה של דוקטור גוגל.
נכון, אבל רציתי להבין מה הוא
כי המילה אטרופיה, יש לה הרבה ניוון. ניוון, אני מודיע לך, שיש לך עוד הרבה עברים מנוונים בגוף.
אבל זה לא...
ולי יש יותר משלך. כי אני מבוגר ממך. כן, יש לנו ניוון של הפרקים, והניוון זה מראה שיש הזדקנות של רקמות.
נכון.
זה לא בהכרח, זה לא, ואז הם לפעמים מתכווצות, הם לפעמים זהו. זה לא דבר שאת צריכה ממנו להסיק שמצבך הולך ומחמיר.
תגיד, מצד אני, שני, אני צריכה לשבת ולחכות עכשיו לצלקת, כי זה מה שהבנת.
את לא צריכה לשבת ולחכות, את לא צריכה לחשוב על זה, את צריכה לחיות חיים רגילים. ואני אציע לך לקחת... יש שני מוצרים, יש מוצר שנקרא, שיכול לעזור קצת. קודם כל יש את הוויטמינים, אני מניח שנתנו לך לעיניים.
אני לוקח את זה כבר 30 שנה.
אוקיי, okay, עכשיו יש תערובת של לוטאין וזיאקסנטין. זיאקסנטין.
אוקיי.
נדמה לי שיש את זה, לחברות הגדולות יש את זה. שאני הייתי מציע לך לקחת אחד ביום לפחות מזה, כתוספת לוויטמינים.
תגיד, והוויטמינים, כמה לקחת, אחד או שניים?
כמה שכתוב, תלוי איזה ויטמינים
את מקבלת. לקחתי אחד עד עכשיו, אבל...
תקחי שתיים, אולי... תוכל לקחת שתיים, זה להזיק לא יכול. אוקיי. או שתקחי ויטמין אחד ושני לוטינים, אם זה יקסטנטים.
אוקיי, אוקיי.
כן? וזה לא תהליך שמחמיר במשך חודש, חודשיים. אבל אם יש לך, תבקשי, זאת מחלה שלפעמים היא משפחתית, לעתים קרובות
נכון,
יש...
נכון, לאמא שלי היה אוקיי, את זה, אבל אז לא היו זריקות.
נכון, אז לא היו, גם לא היו טיפולים. ולכן, נכון. אם יש לך ילדים, שיהיו במעקב מגיל...
זה
מגיל...
בדיוק מה שאני רוצה, הם קצת כן. לא שומעים, אבל אני מאוד
לא
רוצה...
לא שומעים, תגידי להם, תדעו לכם ש... שזה משפחתי לפעמים, לעתים קרובות, וזה כן. שאתם תטבלו את הראש בחול, לא יעזור לכם, ואם ידעו קודם, ואם ייתנו לכם קודם אולי את הוויטמינים ואת הזה, אולי זה מעכב את ההתפתחות של באמת. המחלה בצורה משמעותית, באמת. ואני מניח שהם ילדים גדולים, אז
נכון.
אם הם לא רוצים, שיסעו באחריות.
אוקיי, עכשיו הייתי אצל רופא מומחה בעקבות כל החרדות האלה שהיו לי בשבוע האחרון,
כן.
הלכתי לעוד מומחה, והוא אמר לי, שגם יש לי, כמו שאתה אומר, גם קינים וגם פשפשים, יש כן. לי גם קטרק, בעין לא שמאל בסדר. לגמרי, ובעין ימין מעט. עכשיו, מה אתה חושב, שבמצב כזה אני כדאי לי להתעסק גם עם קטרק, עם ניתוחים?
תראי, קטרק זה לא ניתוח מציל חיים. קטרק זה ניתוח שמשפר את איכות החיים. את, כן. את מצליחה לראות טוב, את מצליחה לתפקד
אני,
טוב.
אני, יש לי כל מיני עזרים וכל מיני...
אם תראי, זה פותר לך לא... את הבעיה... אז גם, אז אל תראי עוד פעם, שואלים אותי, זה לא ניתוח, זה כמו ניתוח קוסמטי. ניתוח קוסמטי הוא לא מציל חיים, אבל יש מישהו שאומרת, אני רוצה לראות יותר טוב, אני רוצה לראות בלי משקפיים.
אבל אם אני לא עושה, זה יכול להזיק?
לא.
אוקיי.
זה יכול להחמיר, רגע. ואז תמיד אפשר לעשות את הניתוח יותר מאוחר.
הבנתי. עכשיו, בקשר לאותו עניין, יש לי גם סכרת, והסכרת קשה לי מאוד לאזן אותה, מכל מיני סיבות נפשיות בעיקר.
כן, אוכלים יותר, אי אפשר, יושבים וטוחנים בכל...
כל התקופה הזאת, בית... כל המצב הזה, כל החרדות
נכון,
האלה.
נכון, נכון, מאוד. נכון, נכון.
אז מה שאני... הציע לי הרופא של הסכרת להזריק אוזמפיק.
אני ועכשיו... חושב שהוא צודק, אבל אין עכשיו אוזמפיק, יש איזה בעיה כרגע, עד כמה שאני מבין.
אבל מה שאמר לי מישהו שמומחה בתרופות, שהוא רוקח מאוד בכיר.
כן.
שהוא חושב שהוא יודע משהו, שהאוזמפיק מתנגש עם, עם הזריקות של העיניים.
אני לא יודע, אבל זה שאני לא יודע, זה לא אומר שזה לא נכון. כלומר, אם הוא רוקח...
פחדתי לעשות משהו.
לא, אני אגיד לך משהו. הרוקח, יש להם מחשב. ששמים את כל התרופות שאדם מקבל, והם רואים אם יש איזה יחסי גומלין לא טובים, איזה התנגשויות בין תרופה לתרופה. הופיעו מאמרים לאחרונה שאוזמפיק כאילו יכול להגדיל את הסיכוי לבעיות בעצב הראייה. אבל זה במספרים, עד כמה שאני הבנתי, זה לא... תמיד צריך לקחת את החשבון של עלות, של עלות תועלת, בדיוק.
בדיוק, אבל בעיניים אני מפחד להתעסק יותר מדי.
לא, אבל אני הייתי, אני חושב שיש, כמה עודף משקל יש לך?
אני שוקלת 72 והגובה שלי 1.68 מטר.
לא, אין לך עודף משקל.
ירדתי המון מאז הניתוח של בלוטת המגן, בהתחלה עליתי, אתה אומר שגם אתה שקלת פעם 3 קילו.
כן.
אבל אני מ-59 הגעתי ל-107 ועכשיו לא, אני 72.
לא, אז תשמרי על זה.
אני במגמת ירידה.
תשמרי על זה. אז אני לא, תראי, מה שאני הייתי אומר הכי טוב במצבך, תנסי לשלוט על הפחמימות.
בדיוק, זה בדיוק זה, הכי כן. באכילת כן. שלי.
ואם את אוכלת פחמימה, תאכלי אותה עם שומן.
כן.
כלומר, דבר מתוק, אם את...
כן,
את,
כן,
את,
כן
את,
עם קצת חמה או...
בדיוק. מרגרינה. למרגרינה, אל תכניסי לפה,
לא, זה לא בריא. לא, לא מרגרינה, בריא. חמה הכוונה.
חמה, כן.
ושאלה כי... אחרונה,
כן,
אחרונה אני מקבלת קרסטור בגלל השומנים, אבל כן. הקולסטרול שלי יחסית נמוך, 60.
מה 60? רק רגע, רגע, רגע. 60 זה הטוב, זה הרע. הרע 60. וכמה הטוב?
הטוב 40 ומשהו.
לא יכול להיות. וכמה, אז הטריגליצרידים שלך מאוד מאוד גבוהים.
יכול להיות.
הם לא יכול להיות, כי אם הקולסטרול הרע שלך הוא 60 והטוב 40, אז זה ביחד 100.
לא בדיוק 60, אולי 66.
לא, זה לא משנה, אז יש לך 100, אז זה לא יכול להיות. אז כנראה הטריגליצרידים שלך הם מעל 250. וזה בגלל פחמימות.
נכון. אז הרופאה, בגלל הבדיקה של הקרוטיס, אמרה לי, היה לי 25%, אמרה לי, אני רוצה שתעברי ל-40 מיליגרם, בשביל להוריד את זה יותר.
כן.
השאלה, כמה אפשר להוריד את הקולסטרול?
את שואלת אותי שאלה, זהו, מה שאת צריכה, זה אולי כדורים שמשפיעים יותר, תבקשים מן על הכדורים שמשפיעים יותר על טריגליצרידים, מאשר כדורים שמשפיעים יותר על 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 קולסטרול, הטרבסטטין, או מי יודעת, יש שמות שונים בקופת חולים, לפי הרי כל פעם משתנים השמות של הסטטינים, כי זה כבר לא פטנט, אז יש גנריקה. מכל מקום, באמת לאור העובדה הזאת, יכול להיות שכדאי בכל זאת לשקול לקחת את האוזמפיק, כי האוזמפיק יכול להוריד את התאווה למתוק, ותאכלי פחות סוכר, ואז הקולסטרול
שלך ירד. לא, זה לא סוכר, זה לא סוכר, זה לחם בעיקר.
לחם, אוקיי, לחם זה סוכר.
כן.
לחם זה סוכר, אלכוהול זה סוכר. את לא שותה אלכוהול, אבל לחם זה סוכר.
לא, לא שותה אלכוהול.
תפוחי אדמה זה סוכר, אורז זה סוכר.
פחות אני אוכל את הדברים האלה.
כן, אבל לחם.
כן.
כן.
אז רק תזכיר לי את השם של מה שאמרת לי של...
היא יודעת, אני לא יודע מה השמות בקופת חולים.
לא, השם של מה שאמרת לי לקחת עם הוויטמינים.
אני לא...
זה לא יד מה שאמרת לי. אמרתי לך שאני לוקחת ויטמינים לעיניים, הצעת לי לקחת...
כן, לוטאין.
זוטאין.
וזיאקסנטין. קסנטין. יש את זה בשילוב אחד לאחד לכמה חברות של תוספי תזונה. קחי שניים ביום.
כן, ותגיד, אתה חושב שאיזה תזונה יכולה לעזור לי לשמור על המצב הקיים?
תראי, התזונה הכי טובה שמומלצת היום זה תזונה ים תיכונית.
כן.
זה לאכול דגים. ולאכול עוף, ולאכול פעם או פעמיים בשבוע אפשר, או פעם בשבוע בשר אדום, אבל בלי השומן, כי יש לך, בגלל הקולסטרול. ולאכול הרבה ירקות. דברים כתומים זה הבית הקרוטן, זה פעם זה לראיית לילה, את יודעת שפעם אמרו שגזר טוב לראייה.
כן, נכון.
כי בגזר יש קרוטן, וקרוטן זה נגזרת של ויטמין A. אז... תאכלי אוכל מגוון מכל הירקות, מכל המינים, מכל הצבעים, חשובים הצבעים השונים. תאכלי ירקות סגולים או פירות יער.
פירות יער, אני
אוכל. לא, רק אחד, פירות יער אבל לא מתוקים. שימי לב, כי יש הרבה פירות יער שממותקים.
אוכמניות.
אם זה לא מתוק מדי, תראי כמה סוכר יש בזה.
לא מתוק, ובדקתי בבוקר את הסוכר אחרי שאכלתי את זה, והיה לי רגיל
105. אז זה בסדר. אז זה הדרך הטובה ביותר.
טוב, אני מאוד מודה לך.
כל טוב.
להיות מי שאתה, אתה בן אדם גדול.
תודה רבה.
גדול, בכל מובן.
כל טוב, להתראות. כן, ומי איתנו על הקו?
שלום, דורי, פרופסור קרסו, משהו קרה?
ברוך השם יום-יום, אם יש לי הכבוד.
אתם מדברים עם משה, ואני מתקשר בנוגע לאמא שלי, אמא שלי בת 87.
שתהיה בריאה, כן.
אישה סיעודית, לרוב אני מטפל בה. כן. מה שקורה זה מצב כזה, בשנים האחרונות היא בלילה מזיעה, והלכתי, הרופאת משפחה אין לה שום הסבר מדויק ספציפי, כן. לגבי הזעה שלה,
כן,
וגם כשדיברתי עם עוד רופאים נוספים, שעברתי את כמה תחנות בנוגע לרופאים אחרים, גם אין להם שמץ של מושג, מאיפה נובעת ההזעה הזאת? עכשיו, זה ההזעה שהיא גם בקורס, זאת אומרת, אתה מחליף לה...
מחליפים לה את הכותונת לילה פעמיים או שלוש באמצע הלילה.
בוא נגיד, בין פעם לפעמיים, ובקיץ זה יכול להיות גם שלוש פעמים, כפי שאתה מציין.
כן. כן.
עכשיו, אתה יודע, עכשיו זה גרם לה לחלות לפני כשבועיים לקבל ברונכית. אני משער שזה בגלל זה, כי לא הייתה מהבית תקופה ארוכה מאוד.
כן, מספיק שבא מישהו עם איזה וירוס קטן לבקר אותה ונותן לה נשיקה על הלחי, אז הוא בריא, אבל הוא מעביר לה וירוס והיא חולה. בגיל 87 מערכת החיסון יותר חלש. תשמע, אני לא איש בשורות. אנחנו מכירים את התופעה של הזעות לילה קשות ביותר אצל אנשים מאוד, מאוד מבוגרים. ישנם תופעות אצל אנשים מעל גיל 80 בדרך כלל של הזעות לילה, יש גם תופעות של גרד, יש כל מיני תופעות אחרות שאופייניות שאנחנו לא יודעים תמיד להסביר אותן. קרוב לוודאי שזוהי פגיעה במנגנון של ויסות החום במוח.
סליחה, פרופסור, חשבתי כן. אולי שיש איזה כדור מסוים שגורם לה לכך, אולי משהו הורמונלי, אולי איזה ויטמין מסוים
משהו הורמונלי כן, אבל מה, ייתנו לה הורמונים בגיל 87? משהו הורמונלי יכול להיות, אז לפעמים עושים בירור הורמונלי ומוצאים שההורמונים מתאימים לגיל, ואף אחד לא ייתן הורמונים לאישה בת 87. יש כדורים שלפעמים מונעים הזעה, כלומר, לפעמים כדורים מחוסמי בטא, אבל אני לא הייתי נותן לה כדורים שמורידים את דופק הלב בשביל נגד הזעה. אתה מבין, בגיל הזה אתה גם, הרופא גם די מוגבל, הידיים די קשורות עם תרופות ועם טיפולים. אנחנו מעדיפים כמה שפחות תרופות. מה שכדאי שהחדר יהיה מעוברר, שלא יהיה חדר חם, שלא תהיה לה שמיכה אהבה מדי.
מצד אחד, מצד שני, מצד אחד אנחנו מדואגים לכך שהתנור חימום יעבוד, ושהכל יהיה סגור טוב.
לא, התנור חימום לא צריך לעבוד. כן? אם היא יכולה לו, היא סעודית עד כדי כך שהיא לא יכולה להרים ולהוריד את השמיכה מעליה.
לא, בוודאי שכן.
כן, לא, אני לא יודע באיזה דרגה. אתה אמרת לי סעוד, משה, שאתה אמרת לי סעודית, אני לא יודע באיזה רמה של סעודית.
לא, סעודית, הכוונה מוגדרת וכך שהיא יכולה ללכת עם הליכון, יכולה לאכול, לתפקד, אבל לא, בוא נגיד, לא לבצע פעולות מעבר.
ברור לי.
כן, את הדברים הבסיסיים.
לא לעשות שפגט וצריכה עזרה ברחצה.
בדיוק, בדיוק, בדיוק. עכשיו חשבתי שאולי גם סמיכה או סדין חשמלי שחמלה אתה אומר שהדברים האלה יכולים רק יותר להוסיף
רק להגביר את החום חיצוני יכול להגביר את ההזעה.
הבנתי.
אז לתת לה שיהיה לה נעים אבל שלא יהיה לה חם.
הבנתי, אוקיי. ועוד שאלה נוספת אם אפשר, התחילה לפתח דמנציה עכשיו, כן. יש משהו שמעכב את הדמנציה בגיל הזה, או שזה דמנציה כן. טבעית לגיל, ואין מה לעשות?
קודם כל, יש סוגים שונים של דמנציה. אם היא התחילה לפתח אותה בגיל 87, מצבה טוב, כי בדרך כלל קצת דמנציה מתחילה קודם. אנחנו מבדילים אוקיי. בדרגות שונות של דמנציה. יש מה שנקרא דמנציה תלוית גיל. כל אדם בגיל 75 זוכר פחות טוב מה שבגיל 35. כל אדם נכון. בגיל 75 או 70 לפעמים מזהה פרצופים, אנשים שהוא הכיר או מכיר, הוא פוגש, הוא לא...
לא, אני רק רוצה לציין, כן, סליחה שאני קוטע אותך, כן. אני רוצה לציין שהזיכרון הרחוק שלה ממש ממש טוב, הזיכרון הקרוב, למשל, היא אומרת לאיפה אני נמצאת בבית שלי, היא שואלת את הילדים, את המטפלת החדשה, כמה ילדים יש לך, ואחרי חצי שעה עוד פעם היא שואלת את אותה שאלה.
כן,
ומידע, הזיכרון הרחוק שלה מאוד מאוד טוב.
מאוד מאוד אופייני לדמנציה של גיל. מה שקרה לפני 70 שנה, היא זוכרת בפרטי פרטי פרטי פרטים, ומה שהיא אכלה בארוחת בוקר, היא לא יודעת אם היא אכלה או לא אכלה, ואנשים שלוקחים כדורים לבד, חשבים שלא לקחו כדורים, ולוקחים עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. אז זה מתאים לגיל, הזיכרון הטוב לעבר, והזיכרון הגרוע להווה, לזמן הקרוב.
Okay.
עכשיו, אם מבולבלת לפעמים, יכול להיות שלוקחת כדור שינה?
היא לא לוקחת כדור שינה, היא לוקחת רסיטל, היא לוקחת כדור ללחץ דם ולסכרת ואינסולין, okay. אבל היא לא לוקחת
לראות,
כדור
שינה. צריך גם לראות כשהיא מזיעה שלא יורד לה סוכר. אם היא לוקחת
כן
אינסולין...
כן יורד לה סוכר בלילה.
לא, אז לא... אם יורד הסוכר מתחת לרמה מסוימת, אז מזיעים. אז צריך, לא. ברגע שהיא מזיעה, צריך גם את זה פעמיים לבדוק, לראות שזה לא ירידה יותר מדי גדולה.
יש לה ירידה דרסטית, אבל לא מגיעה להיפו. זאת אומרת, אם היא הולכת לישון עם הסוכר על 200, או 180, הסוכר כן יכול לרדת ל-95, ל-100, שזה עדיין לא ייפול, אני מקבל התראה לטלפון, ואז בעצם אני יודע שהסוכר שלה נופל. אבל לשאלתי, האם יש אפשרות לעשות משהו בנוגע לדמנציה?
לא הרבה. לא. רק להעסיק אותה מבחינה קוגניטיבית, אבל זה לא יעזור. לא יעזור.
פסיכו, איך זה נקרא?
פסיכוגריאטר,
לא. גריאטריה, לא, לא.
לא, אבל אם אפשר, אני לא יודע אם היא מסוגלת לפתור את השבצים, אם היא מסוגלת לשחק ברידג', אם היא מסוגלת לעשות סודוקו.
לא, לא, ממש אנחנו נמצאים שם.
יש תוכנות.
הכוונה שלי שזה לא ידרדר אותם מבחינת הזיכרון, מבחינת היכולת...
עצוב לי להגיד לך, המצב יידרדר. הוא לא יידרדר בקצב של... היא אישה עם סכרת ועם לחץ דם, אז אני מניח שהיו לה כמה מיקרו-אירועים מוחיים. כלומר, יש לה במוח אזורים קטנים שלא קיבלו דם, אני מניח, כן? אין טעם לעשות בדיקות ולעשות לה CT ולהתחיל את זה, זה לא יעזור. אין טעם, גם לא. זה סימנים שלפעמים יכולים להתאים לאלצהיימר, לפעמים יכולים להתאים יש דרגות שונות של דמנציה. דמנציה זה שם כללי. דמנציה יכולה להיות מחוסר ויטמין B12. דמנציה יכולה להיות כתוצאה מדיכאון. דמנציה יכולה להיות כתוצאה מאלצהיימר. דמנציה יכולה להיות מהפרעות מטאבוליות. דמנציה יכולה להיות מתרופות שחולים לוקחים. כלומר, דמנציה זה שם גדול. אלצהיימר זה שם פרטי. אתה משה, אני מניח שיש לך שם משפחה, נגיד רבינוביץ'. אז במשפחת רבינוביץ' יש הרבה מאוד אנשים, יש משה ויצחק וחיים ולאה ושרה. אז כל אחד מהם זה מחלה אחרת שכולם שייכים לרבינוביץ'. אז אלצהיימר, אז דמנציה זה שם כללי של ירידה קוגניטיבית שיכולה להיות בגלל גורמים שונים. עם סכרת ועם לחץ דם ועם שומנים בדם אני מניח שיש. בגיל מבוגר יכול מאוד להיות
ש... בהחלט יכול להיות שזה סימפטום של גם אלצהיימר, כמו שאתה מגדיר את זה.
יכול להיות, כן, אבל זה לא דבר שמתקדם, שקופץ ביום אחד, יומיים. זה דבר שהוא תהליך שמתקדם, כן, כן.
הבנתי. ושאלה האחרונה, אם אפשר?
אפשר.
יש לה לחץ דם שהוא לפעמים הוא נמוך, לפעמים הוא גבוה. אז הייתי אצל הרופאת המשפחה, או אצל הרופא סוכר, אם אתה נכון, בלי צורך לציין את שמו כמובן.
בוודאי שלא.
נתן לי נובסק.
נובסק.
אם הסוכר מגיע ל... אם הסוכר מטפס מעל 150-160, לתת עוד חצי כדור של... רגע, לא סרדקס. 50.
לא סרדקס זה ללחץ דם.
כן. ונובסק זה גם ללחץ דם.
כן. אתה אמרת, אם הסוכר עולה מעל 160...
לא הסוכר, סליחה, אני התבלבלתי אם הלחץ דם עולה. לא, אני התבלבלתי.
ברור, אם הלחץ דם עולה, אז לתת עוד חצי כדור, בסדר. רק אנחנו לא רוצים להוריד לה יותר מדי.
מה אתה אומר?
אנחנו, בגיל מבוגר, רוצים שבכל זאת יהיה קילוח, זילוח של דם מספיק במוח. כלומר, אני לא רוצה להוריד לחץ דם, אלא אם באופן טבעי, אבל אני לא רוצה עם תרופות... להוריד לאנשים מבוגרים מאוד לחץ דם לרמות מאוד מאוד נמוכות.
זה היה לה לפני חודשיים שהגיע ל-95-100 ותתפס לי מעלה, אז לכן אני
לא
מבולבל לגבי הטיפול בכדורים.
זהו, צריך לשמור עליו, רצוי שהוא יהיה בערכים שבין בגיל שלה, שבין נגיד 130-160.
הבנתי, זאת אומרת, מתי אני כן נותן את החצי כדור?
תן לה רבע.
מעל 150.
תן לה רבע.
גם אפילו רבע?
כן, ותראה מה קורה, ותבדוק, ותראה.
הבנתי, בסדר גמור. תודה רבה, פרופסור.
כל טוב, משה.
סבלנות, תודה, כל טוב.
שבת שלום. כן, ומי איתנו?
היי.
היי, שלום.
שלום, קוראים לי מישל. ואני, כל מה שאני זוכרת את עצמי, אני סבלתי המון מהיציאות שלי.
בת כמה את, מישל?
בת 30.
כן. את סבלת מהיציאות, כלומר, מהצירויות?
כן, מהצירויות, מכאבים, תחורים, פיסטורה, הכל. ובהיריון שלי, אני סבלתי כפול, זה ממש...
בוודאי.
ממש...
בוודאי, כיש.
ועכשיו, מההיריון בערך עד עכשיו, שזה בערך כמעט שנה ותשע, אני רק על נורמלק. אני כאילו, אם אני לא שותה נורמלקס, אני לא עושה יציאה. ובנוסף, לא מזמן היו לי כאבים מאוד מאוד חזקים ברמה שלא יכלתי לתפקד, והלכתי לרופא, הוא נתן לי שני משחות, משחה של שמרגיע את הכאב, ועוד משחה מהלחשת, כדי שאני אוכל לעשות יציאה.
בדרך כלל האנטרולן מכיל גם 5% חומר שהוא מהלחש, אבל בסדר, אוקיי.
ואותו משחה, אותו משחה שהיא אמורה להקל על הכאב, היא עושה לי ממש מיגרנות. אבל למרות נכון. שהיא עושה לי מיגרנות...
אז הוא נתן, אני... לך, אז הוא נתן לך משחה נגד פיסורה.
נכון.
ויש משחה אחרת נגד פיסורה שעושה פחות
היא
כאב.
היא עוזרת לי. היא לא עוזרת לי. הוא לא נתן עוזרת לי את שני האופציות, היא לא עוזרת לי בכלל. עכשיו... שמתי את המשחה הזאת תקופה, ועכשיו כשהלכתי עוד פעם לבדיקה, עכשיו אני יכולה ברוך השם לעשות את היציאות כמו שצריך, אבל עוד פעם רק בזכות הנורמלקס.
כמה את לוקחת נורמלקס? כוסית קטנה פקק, אחת?
פקק ביום.
פקק ביום, כוסית.
פקק ביום, כן. אם אני...
מתי את לוקחת את זה?
לפני השינה.
אוקיי.
עכשיו באמת ברמה שאם אני שוכחת יום למחרת זה יתנקם בי.
עכשיו תגידי לי עוד משהו, אני אתן לך לשאול, אני רק רוצה לשאול, כמה את שותה ביום?
אני לא שותה הרבה, זו בעיה ידועה.
גמרנו, זאת הבעיה, זאת לא בעיה ידועה. כמה שתקחי נורמלקס אם את לא שותה ואין לך, אין נוזלים שיעבו את הנורמלקס? נורמלקס זה סיבים מסיסים, אז כדאי להמיס אותם בכוס מים ואחר כך לשתות עוד כוס מים. עכשיו, אם את לא שותה מספיק נוזלים, הצואה שלך תהיה קשה. אם את לא אוכלת ירקות, לא יהיו לך סיבים, כי הסיבים, אנחנו רוצים גם סיבים מסיסים, גם סיבים שהם לא מסיסים, כן? אז את צריכה לאכול גם ירקות, לאכול סלט. עכשיו, בואי, את אוכלת סלט?
משתדלת.
אז בואי תראי. תאכיני לך סלט גדול שאת לא אוהבת סלט. נכון שאת לא אוהבת סלט?
כן, לא מתה.
לא מתה. תכיני לך סלט גדול. תקחי חצי תפוח, תפוח עץ. תכניסי את הכל לתוך בלנדר, ותעשי לך שייק.
את לא אוכלת פירות.
את לא אוכלת פירות. אז תעשי, את סובלת מסוכרת?
בהיריון היה לי סוכרת, היריון.
אז תעשי לך מכל הסלט הזה, תעשי לך שייק, ותשתי כוס שייק, הרבה יותר קל לשתות, מאשר כוס, מאשר צלחת סלט. ואז תקבלי סלט, תקבלי גם ירקות, תקבלי גם ויטמינים, תקבלי גם מינרלים, תקבלי גם נוגדי חמצון, והכל בכוס אחת של סלט בבלנדר. את יכולה להוסיף לו קרח קצת, את יכולה, אם את אוהבת, את לא אוהבת מתוק, את אמרת.
לא, אוקיי, אני את... לא אוהבת מתוק.
את אוהבת מתוק, אז תוסיפי חצי תפוח, את לא אוכלת פירות.
נכון.
אז תוסיפי רבע, תוסיפי רבע כפית סוכר אם זה לא טעים לך במקום מלח.
אוקיי.
תשחקי, אבל את מוכרחה להכניס נוזלים וסיבים. והדרך היחידה למנוע גם דחורים וגם פיסורה זאת צואה רכה.
כן, אבל אני חושבת שנהיה לי כבר בעיה, בגלל שאני כמעט שנתיים לוקחת את הנורמלקס, הגוף שלי כבר התרגל.
אז את יכולה לעשות הפסקה.
גם אם אני שותה עכשיו פעמיים, שתי בקבוקים ביום, זה עדיין לא יעזור.
שתי מנות ביום, לא שני בקבוקים. שתי כוסיות ביום.
וגם אם אני שותה הרבה מים, זאת הכוונה, זה לא יעזור אם אני לא שותה את הנורמלה.
לא, ברור, ברור. אבל את צריכה לשתות את המים בנוסף לנורמלקס.
אוקיי.
עכשיו, מה שאפשר לעשות הפסקה של הנורמלקס ולקחת תקופה מסוימת לבולק.
לבולק?
כן, לבולק או אבילק. זו תרופה שזה נוזל, זה נוזל, כן, שגם כן מרקח את הצואה. את יכולה גם להוסיף חיידקים פרוביוטיים שנותנים נפח לצואה. אבל חשוב מאוד שתהיה צואה רכה. והצואה רכה אפשר להשיג רק עם מים וסיבים. כי אם את אוכלת כל הזמן, מה, את אוכלת הרבה לחם?
פחממות בעיקר, כן.
פחממות, זה לחם ובצקים וכאלה דברים, נכון?
כן.
עכשיו, בואי אני אסביר לך. כשאני הייתי ילד קטן, לא היה דבק פלסטי. היינו בגן ובבית ספר עושים דבק בעצמנו. איך היינו עושים את הדבק? היינו לוקחים קמח, היינו לוקחים מים קצת, מערבבים את הקמח עם מים, הגלוקטן היה מתפרק, וגלוטן זה דבק. עכשיו, את אוכלת פחממות. את אוכלת פסטה, את אוכלת לחם, את אוכלת את זה. זה למעשה, מה זה? זה קמח, מים וגלוטן. כלומר, במעיים שלך יש דבק. אז למה שהדבק יצא החוצה?
הבנתי.
אז הרבה 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 מים, הרבה הרבה הרבה, תחלקי גם את ה... את יכולה לאכול חצי כמות של סלט בבוקר, חצי כמות של סלט אחר הצהריים, שבמעיים יהיה כאילו רווח, תשתי הרבה מים, תכריך את עצמך, תשתי מים כתרופה.
כן.
מרק חם בלילה לפני השינה.
אוקיי.
אם את מתעוררת לעשות פיפי, תשתי כוס מים.
הבנתי. רציתי לשאול, אבל עוד שאלה. כי עכשיו נהיה לי בעיה אחרת של פיסורה פנימית.
כן.
בפעם האחרונה שהייתי אצל הרופא, הוא אמר לי שעל פניו לא נראה שיש את הפיסורה, אבל ברגע שהוא בדק, אז הוא ראה שזה פיסורה.
השאלה אם הוא הרגיש, אם זה היה פתוח או זה היה צלקת. השאלה שלי היא כזאת.
זה היה פתוח, והוא אמר לי שאני עכשיו צריכה ללכת לבית חולים. בשביל זה. כי הוא לא יכול לבדוק אותי, אז השאלה, מה אני עושה עם זה, אם יש דרך להעביר את זה, או שזה רק
ניתוח? יש, לא, לא, יש לפעמים אפשרות להזריק
בוטוקס. הוא לא המליץ לי על זה.
אוקיי, תראי, אני לא מכיר את הבעיה הפרוקטולוגית שלך לעומק, ולכן הוא שלח אותך לבית חולים, תקשי לפרוקטולוג בבית חולים, הוא יכול להרדים יותר טוב את המקום, ולהכניס אצבע, להכניס, לעשות לך בדיקה, שבה מרחיבים טוב טוב את המקום בעדינות, מרקחים אותו, מרדימים אותו, ואפשר להכניס מכשיר כמו זה נקרא רקטוסקופ, להכניס מכשיר לחמישה סנטימטר ולבדוק ולראות טוב מה קורה שם.
אוקיי.
אז תקשי למחלקה פרוקטולוגית בבית חולים, זה בדרך כלל קשור למחלקת גסטרו, והם יוכלו להיות יותר חכמים ולראות ולהציע לך טיפול, להציע לך טיפול יותר ספציפי. בסדר?
אוקיי, בסדר.
מישל, מים, ירקות, מים, ירקות, מים, ירקות. ירקות, אם את לא יכולה לאכול סלט, תאכלי אותו בשייקים.
הבנתי.
אוקיי.
תודה רבה, פרופסור. תודה רבה.
אוקיי, רבותיי, מספרי הטלפון שלנו למי שרוצה לעלות לשידור בחלק האחרון של התוכנית, 0-552-103-103, אני חוזר, 0-552-103-103, אנחנו רוצים להפסקת פרסומות ומיד אנחנו חוזרים, תישארו איתנו. כן, חזרנו, אני רוצה רק להזכיר לכם שמדי יום שני ב-10 בלילה יש לנו את התוכנית קרסו ובוזגלו, שלא עוסקת בנושאי רפואה, אבל עוסקת בנושאי גוף, נפש, מיסטיקה, חוויות, זיכרונות, רגשות, תוכנית רעיונות עם האנשים הכי מעניינים והמומחים בתחום. אני ממליץ בחום להיכנס. יש גם צחוקים, דיבורים. ועוד דבר אחד, תכנסו לאתר הרשמי שלי. תכתבו פרופסור קרסו, אתר הרשמי, יש שם חלק משאלות מאוד מאוד מעניינות. זה כבר נושאים, יש שם נושאים רפואיים. יש שם עוד כל מיני דברים מעניינים, כדאי לכם לראות. אנחנו ממשיכים ומי איתנו על הקו. הלו?
שלום לך פרופסור קרסו.
שלום וברכה.
אני, שמי נעמי, אני בת 83.
כן נעמי.
ואני התעלמנתי לפני מספר חודשים.
אני מצטער לשמוע.
אחרי 62 שנות נשואים, והתהפכו לי החיים.
בוודאי.
ממש, ואני התחלתי לקחת ציפרלקט שלא כל כך עוזר.
כן.
ואני, יש תופעות שלא היו לי מעולם, פתאום ציקות לב, פתאום אני הולכת קצת, אז אני מתייתת יותר. כל מיני דברים כאלה, אני לא יודעת מה לעשות.
בואי
תקשיב. אני היום לבד.
כן.
כן.
כשאחרי 62 שנים מתאלמנים, את מרגישה כאילו שחלק מהגוף שלה חסר.
נכון.
ותגובה דיכאונית היא תגובה נורמלית לגמרי במצב כזה.
כן.
לפעמים אני הייתי, קודם כל, הדפיקות לב וכל זה, זה תחושות נפשיות יותר כנראה. כן, זה סוג של מצוקה, וזה סוג של בדידות, וזה סוג של עצב, שאף פעם לא יחלוף, אבל הוא ישתפר עם הזמן. אני חוזר, זה לא יחלוף, הכאב והחסך הזה יישאר תמיד. אבל עם הזמן, החיים יותר חזקים, ומתרגלים. את גרה לבד, או את גרה בדיור מוגן?
לא, אני גרה לבד בבית פרטי. ואני נוהגת ואני עובדת עדיין.
נהדר. אז זהו, אז תעסיקי את עצמך. תעסיקי את עצמך.
אני מעסיקה את עצמי, אבל פתאום אני נזכרת מכל פינה בבית הזה, מזכירה לי אותו.
בוודאי.
ואני רוצה להגיד לך שאני חייתי עם אדם גדול מהחיים, אדם נפלא, אדם שמעניק וטוב לכל הבריות, ובאמת, וגם עם רקורד של סיירת מטכ"ל והמוסד, ו-504, כן. ואתה יודע,
כן, כן,
מלח אני... הארץ, ממש. ולהפסיד דבר כזה, זה כואב, כואב מאוד.
נכון.
כן, לא הרבה זוכים לחיים כל כך יפים ביחד, במשך נכון. 62 שנה. וכשזה איננו, זה מתפתח העולם.
נכון.
ממש. אז מה אתה מציע לי כדי להרגיע?
אני מציע, קודם כל, תנסי שלא יהיו לך שעות פנויות. כלומר, okay. תעסיקי את עצמך, או בחוגים, או ללכת להרצאות, או ללכת עם חברות, או למרות שקשה לך, כי את עדיין בתקופה של אבל.
נכון.
ויכול מאוד להיות שכדאי להחליף את הציפרלקס בסימבלטה 30 מיליגרם. כדור שנקרא סימבלטה 30 מיליגרם.
כן, כן.
שבהתחלה הייתי לוקח את שני הקדמות, מוסיף את הסימבלטה למשך שבועיים שלושה, ואז לאט לאט מוריד את הציפרלקס לחצי ומפסיק אותו.
זה לא ממכר?
תקשיבי, ממה אנחנו מפחדים בגיל 80 להתמכר, אז תתמכרי לסימבלטה. את הרי מכורה למגבת, ואת מכורה לקפה של הבוקר, ואת מכורה למים וסבון, ואת מכורה לנייר טואלט, סליחה. אנחנו מכורים לכל מיני דברים, וכל זמן שמתמכרים לתרופה, א', שהיא לא ממכרת, ב', שהיא עושה טוב, אני מניח שאת מרכיבה משקפיים, נכון?
לא. אני עשיתי
ערכת הרק. עשית ניתוח, אוקיי. אבל אם לא היית עושה ניתוח, היית מרכיבה משקפיים.
נכון.
אז מה, היית מרכיבה משקפיים כל החיים? כן.
כן.
אם קשה ללכת, אנחנו נעזרים במקל הליכה. אז הציפרלקס או הסימבלטה, הם מקל הליכה לנפש.
הבנתי.
ואת יודעת, ביהדות אנחנו מכירים את האבל. והיהדות היא חכמה מבחינה, יש לנו את השבוע הראשון, זה השבעה, ואת החודש הראשון, ואת השנה הראשונה, וזה תהליך. אם חיים באושר ובאושר, 60 שנה, 62 שנים עם אדם נפלא, ופתאום הוא חסר, חצי מהגוף שלה חסר.
נכון, זה כמו נכות.
נכון, זה לא כמו, זאת נכות.
זאת נכות, כן.
גם מנכות צריך ללמוד להשתקם. אז להשתקם לגמרי אי אפשר.
כן.
כן, אבל צריך לדעת שזה דרך החיים, ורק אני מקווה שהוא לא סבל בתקופתו האחרונה.
שבוע ימים רק, הוא היה מורדם ומונשם.
אז הוא זכה גם בחסד הזה, אז גם בזה אפשר להתנחם.
כן, נכון, שהוא לא, באמת לא סבל.
כן.
היה לו COPD שעם התלקחות, הם כותבים שמה,
והוא קיבל דלקת ריאות כנראה, ו...
כנראה. מה לעשות? טוב, אלה החיים. אף אחד לא חי לנצח.
בדיוק, בדיוק.
כן, אני כל כך מודה לך, פרופסור קראטו.
אני מאחל לך שיהיה לך רק טוב.
תודה, וכל טוב גם לך.
כל טוב, כל טוב, נעמי.
ביי.
שבת טובה. להתראות. כן, זה עצוב. אתם יודעים שכשחיים באושר ויש זוגיות יפה ופתאום חלק מהזוגיות נקטע, זה לוקחים לך חצי מעצמך. בואו נמשיך. מי איתנו על הקו?
שלום, פרופסור יקר.
שלום וברכה.
שלומך. כמו כולנו היום.
כן.
תודה רבה על התוכנית המהממת. אני הרבה שנים עוקבת אחריך, וגם עליתי הרבה פעמים לשידור ועזרת לי. שמי אסתר ואני בת 70, ואני עם כדורי שינה הרבה הרבה שנים.
כן.
ואני עם אמביאן הרבה שנים, מאז שאני חושבת שאתה אמרת לי אז והמלצת, והוא היה מצוין לי, אבל האחרון לא כבר לא ממש עוזר לי.
עשה את שלו, וצריך להחליף למשהו אחר.
בדיוק, לזה רציתי להתייעץ איתך, ואני מטופלת אצל איזה רופא, והוא המליץ לי על כדור שנקרא דייביגו.
כן.
אני מניחה שאתה מכיר. אני לא יכולה להרשות לעצמי את הכדור הזה, הוא עולה 470 שקל קופסה.
כן.
בתור פנסיונרית, אני לא יכולה להרשות לעצמי.
בוודאי.
פעם בחודש. אז אני בטח לא אקנה אותו, ולכן אני מבקשת... אני אגיד לך מה קורה עם האמביאן, או...
כמה אמביאן את לוקחת? 62?
אני לוקחת אחד של 12 וחצי.
כן.
עכשיו, אם אני לוקחת בסמוך, בגלל שאני חמר כפים וצינטורים, והרופא ימליק לי על יין, אם אני לוקחת יין, אבל לא... אם אני לוקחת אחרי שעה, שעה וחצי, זה כבר לא משפיע עליי. אבל אני לוקחת בערך 20 דקות אחרי האמביאן, אז זה משפיע עליי. אם לא, אני לוקחת עוד כדור של 6.5. כבר התחלתי לעלות לעוד, ואני כן. חושבת שזה יותר מדי, ולכן אני מבקשת את התצחה, אם צריך להחליף כדור אולי.
כן.
או שזה בסדר, כמו שאני לוקחת. אני מפחדת פשוט שאני לוקחת את היין אחרי זה, או...
אין לך מה לפחד, קודם כל אין לך מה לפחד.
אוקיי.
אין לך מה לפחד. Okay. אבל דבר שני, אני הייתי מציע להוסיף משהו. יש כדור שנקרא טונייט.
לא עוזר לי, פרופסור.
לא, לא הייתי מציע לקחת חצי ביחד עם האמביאן CR.
אוקיי.
לשלב אותם.
זה בסדר אם אני אשלב אותם?
כן.
חצי, אני לא חושבת שיספיק לי, אבל כן. אם אני אשלב שלם...
כן, כי המשפחה הגדולה של הטונייט זה משפחה של תרופות שמהמשפחה של התרופות האנטי-אלרגיות. הרי בעבר, לפני הרבה שנים, התרופות האנטי-אלרגיות היו מרדימות, היו מעיפות.
כן, נכון.
והיום כל הדור החדש של הדור החדש, כבר דור ישן, הן תרופות שלא מרדימות. ואז אנחנו משתמשים במשפחה הגדולה, של התרופות המרדימות ככדורי שינה. אפשרות אחרת היא לנסות לקחת בונדורמין לתקופה וואו, מסוימת.
זה כבר, זה הראשון שלקחתי שנים.
אז, כן, אבל שנים את לא לוקחת אותו.
נכון.
אז יש סיכוי אוקיי. שהוא ישפיע עלייך טוב לחצי שנה. ואז אם את תחזרי לאמביאן, אז, כן. אז האמביאן ישפיע.
הבנתי.
כי האמביאן זה משפחה אחרת, זה משפחה של הזי, של האמביאן, וזה הבונדורמין, זה המשפחה של הבנזודיאזיפינים, זה משפחות פרמקולוגיות שונות. אז ברגע שאת כאילו מנקה את הגוף לחצי שנה מסוג אחד ועוברת לסוג שני, את יכולה לחזור.
וזה בסדר? כאילו אני...
כן, תתחילי בחצי כדור. תתחילי בחצי כדור בונדורמין, תראי מה זה עושה לך לילה אחד. תשאירי את החצי כדור השני ליד המיטה. אם את מתעוררת, תקחי את החצי כדור השני ותמשיכי לישון. הסיכוי שזה יעזור לך הוא טוב.
וזה בסדר, אני כמה חודשים אחרי מהכפים, אם אני שותה יין, כוס ממש קטנה, כוסית קטנה, קטנה, קטנה.
את יכולה גם לשתות כוסית, כוסית בינונית. זה לא בסדר, זה בסדר גמור. אנחנו...
אוקיי,
כן, אנחנו יודעים שזה מכיל אנטי-אוקסידנטים. להפך, אני, יש היום, תראי, היום אנחנו מעדיפים, כלומר, פעם דיברו על כמות מומלצת של יין אדום, של יין. אדום לבן, ההבדלים הם קטנים. ואז אמרו, הכמות הטובה והמומלצת לגבר ליין, זה עד שתי כוסות יין. הכמות המומלצת לאישה זה כוס אחת. מעבר לזה זה כבר לא בריא, זה ההבדל בין בריא ולא בריא, כי זה מכיל הכל. לאחרונה יש מחקרים שאומרים שאלכוהול בכלל לא טוב, כי הוא הופך למתיל אצטיל, לא משנה, הוא הופך לאיזשהו חומר כימי, שהוא חומר לא בריא, שעלול לסרטן, אבל לא בכמות
גם האלה. גם שקראתי שזה לא בריא גם למוח ולזיכרון.
אז זהו, אז זה הכל עניין של כמות. איך אמר הרמב״ם, הכל עניין של שביל הזהב. אז אני יכול להגיד לך באחריות מלאה, למרות שאני לא הרופא שלך, כוסית אחת קטנה, קטנה, כמו שאת אומרת, של יין בערב, תעשה טוב לגוף וטוב לנפש.
אני לא שותה את זה בערב, פרופסור, אני שותה את זה במיוחד בשביל לישון.
מצוין.
משהו 12 בלילה.
מצוין, לבריאות.
שותה במשך היום ולא נוגע.
לבריאות ותעשי לחיים, עם עצמך.
תודה רבה.
כל טוב.
לחייך גם עם כל זה.
תודה רבה.
עוזר לנו, אין כמוך בעולם.
תודה רבה, תודה.
תודה רבה רבה לך, פרופסור. ביי ביי, שבת שלום.
שבת שלום ומבורך, ומי המאזין האחרון שלנו להיום? הלו?
שבת שלום, דוקטור קרסו.
שבת שלום ומבורך, אם יש לי הכבוד.
מדברת רנה.
כן, רנה.
אני יודע קצת לסדר בתפיסה לגבי CT ו-MRI.
כן.
להבנתי, מדובר ב-CT שזו בדיקה זולה יותר לקופות החולים, ו-MRI יקרה יותר.
נכון,
בהבדלים, סיטואציות...
בהבדלים גדולים, אבל התפקודים הם לפעמים הם יכולים להיות שונים. יש בדיקות
שבהם... זה בדיוק שבהם... מה שרציתי לדעת. מה
ככה.
נכון יותר, באיזה סיטואציות הסיטים, באיזה סיטואציות ה-MRI?
יש, זה מאוד מאוד תלוי מה אני מחפש, כי יש פרוטוקולים מסוימים של בדיקה שאני רוצה. אם אני למשל מדובר בשלד, בעצמות, במפרקים, לפעמים מספיק CT. אם מדובר ברקמות רכות, עדינות, יותר טוב MRI. לפעמים אנחנו מתחילים ב-CT, ואם אנחנו רואים שם משהו חשוד, אנחנו עושים MRI. על איזה איבר את מתכוונת?
יש חשד ליצירות בעמוד שדרה צווארי. זאת אומרת...
אם יש מדובר ביצירות בעמוד שדרה צווארי, CT מספיק לקבל את התמונה העיקרית.
אני רוצה לשאול אותך משהו.
ואם צריכים לעשות, אם מחליטים לעשות ניתוח... אז כן. לפעמים הרופא רוצה לראות גם, גם MRI, אבל לבדוק עצרות ולמדוד עצרות, עד כמה זה מוצר, ולראות אם יש לחץ על חוט השדרה, או אם אין לחץ על חוט השדרה, CT מספיק ויותר.
הבנתי, ובמידה, ואני כבר מוקרנת עם ה-CT,
כן.
20 שנה האחרונות, אין חשש?
תראי, מה שהיה אני לא יכול להגיד לך.
כן.
עד כמה את היום, רנה?
50.
אם הקרנות מעכשיו יתחילו להזיק לך, שהרי הסרטן יגיע מהקרינה בגיל 321. כשתגיעי לגיל 321. עכשיו, אז אנשים נורא מפחדים מקרינה של CT.
נכון.
אני רק רוצה להגיד לך שישנם אנשים שלא נדע שנפגעים בתאונות דרכים, שעושים להם CT כל כמה ימים. עכשיו, דבר נוסף, מכשירי ה-CT החדשים שישנם היום, הם יחסית עם כמויות קרינה מאוד מאוד קטנות.
אני מדברת על הקרנות עבר. 20 שנה עברתי משהו כמו 20 או 21 CT עד היום במוח, כן. בהרבה אזורים בגוף. אין לי חשש לבצע CT נוסף?
עוד CT נוסף לא יזיק. עוד CT נוסף לא יזיק.
אני מבינה.
ומבחינת עמוד שדרה, CT מספיק... MRI הוא יותר פחות קרינה, אבל MRI ייתן תמונה מאוד מאוד דומה. אוקיי, לצערי רנה, אנחנו צריכים לסיים, כי אנחנו שומעים את האות ברקע. כל טוב.
תודה רבה רבה.
בבקשה. זה רבותיי, סיימנו. תודה רבה למאירה פרץ ואייל פרנק שעורכים ומפיקים את התוכנית. תודה רבה לאחיה הכהן על הדיגיטל. תודה לליעזר בן יהודה על הלייב. תודה לשקד מורג החמודה על השידור ב-103 FM ולבני אלפרין ב-104.5 FM. תודה לכם המאזינים שהייתם איתי. אחרינו תהיה פה רבקה למיכאלי בתוכנית הנהדרת של הבעל לשבת, ואחריה שבת עברית, התוכנית הכי טובה ברדיו. וברדיו צפון, זוהר צפוני עם גבי זוהר. בואו נקווה שמחר יעבור עלינו יום יותר קל מהיום שהיה לנו עם ההחזרה של הארונות על האחרונה. שבת טובה, שבת שקטה ובשורות טובות. נתראה בשבוע הבא. ביי.